עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב. ההתאחדות לכדורגל הצליחה להוסיף את הדבר החשוב ביותר למשחקי גביע המדינה, שמינית הגמר, וזה עבר 150 אלף שקל עלות ההפעלה, שלושה מגרשים שהיו צריכים למתקן אותם, וכמובן כמות המצלמות של ערוץ הספורט כדי שעבר יפעל, וכך באמת לגביע, לשמינית הגמר, שמשחקים שיתחילו מחר, נוסף נופח מיוחד. המשחקים, ביתר ירושלים, עירונית טבריה, שופט ראשי אברהם, שלום בן אברהם, שופט דבר אלי חכמון, פרימו זה עובר, כן?
לא אוהב את השיבוץ הזה.
לא אוהב, אוקיי. הפועל ניר רמת השרון, אתה רואה שאני לא מביע דעה. הפועל ניר רמת השרון, מועדון ספורט אשדוד, יגאל פריד ובר נתן. גם פה זה קצת בעייתי.
פריד אתמול פישל בענק בנתניה.
כן, בר נתן ישמור עליו, אני מקווה שיכול לשמור עליו. אחי נצרת, מקבי אחי נצרת, מקבי נתניה, איתן שמואלביץ', אורל גרינפלד, והמשחק האחרון למחר, מקבי תל אביב, בני סכנין, סניר לוי שופט, ועידן לייבה בבר. ביום רביעי בני ריינה, הפועל פתח תקווה, שופט ניב שטייף, ור אדלר, זיב אדלר. הדרבי החיפאי, מכבי חיפה, הפועל חיפה, גל לייבוביץ', שלום בן אברהם בוורקה. נס ציונה, מכבי פתח תקווה, אביעד שילוח, רועי ריינשרייבר בוור. והמשחק האחרון, הפועל אפולה, הפועל כפר סבא, על תארת הליגה הלאומית, אוהד הסונין שופט, שמואלביץ' בוורקה. אהבת?
שנעבור את זה בשלום. אחרי המשחק
יותר ש... טוב, יותר טוב ממה שראינו בסיבוב ח' קודם כל.
כן.
הרבה יותר טוב, כי יש כבר קודם כל בדיקה. אם צריך, אז ייקח יותר זמן. כי באמת בסיבוב ח' היו שם דברים, חבל על הזמן, ודווקא לטובת הקבוצות הגדולות.
אבל למה ללכת לסיבוב ח'? בואו נלך על אתמול, אוקיי? היה ור, היה כרטיס אדום, ועבר כלא עזר, עזר לו פעם אחת בפנדל 100% לטובת הפועל באר שבע שהוא לא ראה, ההפך, הוא שרק לפאול לטובת מכבי חיפה, הציל אותו עבר, אבל תשמע, שחקן שדורך על מישהו ולבוא ולהגיד לי, לא עם הפקקים, כן עם... אני לא מבין לפעמים גם את התשובות, אולי עדיף שלא יסבירו לנו.
איך אתה דורך?
בלי פקקים.
בלי פקקים, מה אתה דורך? עם האפאף?
עם הברך.
אולי עם האפאף, זה לא כואב.
אבל אני רוצה להגיד לך משהו, שנייה.
אבל במשחק של חדרה...
אני מת מזה.
זה היה יותר גרוע, הרחקה בדקה 57.
אני אומר לך, גם צנחן שנוחת מהמטוס, אין לו מושג על הקרקע לאן הוא נוחת. הוא יכול לנחות חס וחלילה על סלע. הוא מכוון, אבל בסופו של דבר הנחיתה היא חייבת להיות נחיתה. עכשיו, מה פריד רצה אתמול שהבלם של חדרה יבקש מאלוהים להישאר באוויר? הרי אנחנו נופלים, אין מה לעשות. יש לנו לפעמים דברים שאין לנו שליטה. אז הוא ירד על אחמד עבד ללא שום כוונה, לא רצה לדרוך. הוא פשוט נחת מהאוויר. אז זה אדום, ועבדולי סק לא אדום? תשמעו, איגוד השופטים, אתם מטריפים אותנו. זה דברים מוזרים.
אורחים מופיקים, שר פלסנר ועידן זנדני, אחר לשידור ברדיו 103, שקד וולפין, ברדיו צפון 104.5, שר בן חמו. האורחים בדיגיטל, מאור רטה, נויה חסון ועדן בנרי. אנחנו משודרים בכל המדיה, בכל האפליקציות, גם באפליקציות חמל, שידור ישיר בפיד ספורט. אנחנו... עוד רגע הוא רוצה. מה אנחנו נעשה עם זה, עם זנדני? הוא תמיד יש לו בעיה עם הרגעים האלה.
אתה צריך סמן לו דקה קודם, אתה פתאום מפתיע אותו על ה...
סימנתי לו 10 דקות קודם. אבל הוא, אתה יודע, הוא משתעשע עם הטלפונים, יש לו, אתה יודע, הוא גם מחפש קלה. אז אין מספיק טלפונים בקונטרול.
אז אתה יודע מה, לפני שהוא יהיה על הקו, דיברת על שיפוט, אבל איך התרשמת ממשחק כדורגל אתמול? 90 דקות של באר שבע, 70 דקות הרבה יותר טובה, אבל אתה רואה מה זה מבצר? זה מבצר שגם ביום לא טוב, אתה מנצח את אחת היריבות שלך לאליפות.
לבאר שבע, הנה תכף לי אני על הקו, לבאר שבע, היו, בוא נאמר, שתי הזדמנויות לפחות להכריע את המשחק.
דור מיכה ופנדל.
כפה, זה חצי ראשון, אתה יודע, מפה אלוהים יודע מה היה, אבל זה כבר היה. בואו נלך באמת עם ליאני, הוא יסביר לנו מה היה, מה לא היה. אלירן ליאני, שופט בינלאומי בעבר, שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
הוועדה המקצועית גיבתה את החלטת רועי ריינשרייבר, שלא להוציא כרטיס אדום לסק, לאבדולאי סק, הבלם של חיפה, אבל קבע שצריך היה כרטיס צהוב, גם את זה לא ראינו. איך אתה ראית את האירוע?
האמת שאני לא מופתע מעצם הגיבוי. הגיבוי הוא לא גיבוי מקצועי, הוא יותר גיבוי פרסונלי. לא באמת ציפית שהאיגוד יבוא ויאמר כן טעינו, כן הרענו גורל משחק עונה. זה לא היה קורה. יכולתי לומר לך שיש מצבים שאני גם כותב לפעמים אפילו בפוסט שלי, שאני יודע שהמערכת תגבה או לא תגבה. אני לא מופתע מהגיבוי עצמו.
רגע, תסביר גבו. רגע, תסביר, אתה אומר, זה היה ברור, זה יותר מנהלתי מאשר מקצועי. רימו,
אני הייתי באיגוד השופטים קרוב ל-30 שנה. אני יודע מתי המערכת מגבה ומתי לא. זה הרבה פעמים גם תלוי במי שופט ואת מי צריך לגבות ואת מי לא. פה זה די ברור. מדובר בשני שופטים, גם במגרש וגם בבר, שזה היה ברור שיגבו אותם. אתה לא באמת מצפה שהמערכת תבוא ותאמר, עכשיו כן טעינו במשחק העונה והכרנו את גורל.
אבל היו דברים, היו דברים ששופטים בכירים עבר אמר שהם טעו. היו כמה מקרים כאלה.
לא במשחק הזה.
לא במשחק עונה,
לא הבנתי. לא במשחק הזה, ואני גם יכול לומר לך עוד פעם, זה באמת, אני באופן אישי לא מופתע, המקרה הוא ברור לחלוטין, אין פה אפילו ספק, אתה יודע, יש מקרים, למשל המקרה עם השוער, שכתבתי ואמרתי אפשר שכן, לפסול את השער ואפשר שלא. זה מקרה שהוא גבולי, יש בכדורגל הרבה, בשיפוט הרבה מקרים שהם אפורים. זה לא מקרה שהוא אפור, זה מקרה שהוא מוחלט, זה כרטיס אדום. עכשיו, אני רואה גם בדף שלי וגם ברשתות, הרבה מלחמות בין מכבי חיפה להפועל באר שבע בין האוהדים. האוהדים טועים אבל, כי הגיבוי הזה הוא היום לטובתם ומחר הוא לנגדם. הגיבוי צריך להיות נטו מקצועי. ואם היום איגוד השופטים שחרט על דגלו ואמר, אנחנו לא רוצים לראות עבירות אלימות כי זה פוגע בתדמית המשחק, והם מאשרים ששחקן נפגע ללא כדור בשחקן, אז זה אני באמת, באמת לא יודע להסביר. עכשיו אני שם פה את כל המקצועיות שלי, שפטתי 30 שנה, גם בליגה האירופית, בארץ, בחול, אין מצב שזה לא כרטיס אדום. זה אפילו לא נתון לאפשרות אחרת.
שאתה רואה אבל את ההסבר הזה, פרימו קודם התעכב על זה, אתה יודע, לא עם הפקקים. בחף הרגל, של הנעל כאילו, יש אך ורק פקקים. זה לא שהוא...
אי אפשר לדרוך עם משהו אחר.
הוא לא יכול לדרוך עם האפאף, או עם הגבה.
רון, זה אפילו לא קשור עם מה הוא פוגע, זה הכוונה שלו. הייתה פה פגיעה ללא כדור.
ואין שיקול דעת לשופט במקרה כזה.
אין שיקול דעת, לחלוטין, פרימו. אין שיקול דעת, ואני באמת אומר את זה. חשוב לי שהאוהדים יבינו, וזה לא משנה לאיזו קבוצה הם משתייכים, שזה כרטיס אדום נקודה. לא משתמע ולא נותן שום אפשרות אחרת לכרטיס צהוב. בסדר? אז אם כל ניסיון אחר לבוא ולגמת ולומר בסך הכל לא הוצאנו פה כרטיס צהוב, ולהטות את ציבור האוהדים, מאמנים, שחקנים. אם עכשיו יתחילו שחקנים להקות אחד את השני בצורה כזאת, אנחנו נגיע למקומות אחרים שאנחנו לא רוצים להיות בהם.
אני אומר לך, לירן, ואנחנו מכירים שנים את כל מה שמתנהל באיגוד השופטים, אני לוקח שופט כמו רן שרייבר, שהוא מבחירי השופטים היום בליגת העל.
אמת.
קיבל משחק גדול, מה שנקרא, אין הרבה משחקים ברמה הזאת, וטעה פעמיים, פעם אחת, כמו שעכשיו אתה מסביר, גם הוא וגם עבר טעו שלא נתנו אדום לסק. תסביר לי את הקטע, מה קורה היום כאשר פנדל 100% לטובת באר שבע, ורן שרייבר מסמן לכדור חופשי לטובת ההגנה של מכבי חיפה. מה קורה עם זה?
מאיזו בחינה?
עברתי כן אותו, האם זה פוגע ברן שרייבר?
זה פוגע לו, ברגע ששופט נקרא למסך, אז יורד לו הציון. עכשיו בוא. שופט בכיר ומנוסה כמו רואי, הוא לא באמת צריך את הציונים, הוא לא יורד ליגה בסוף השנה, ולא באמת, הציונים לא באמת מעניינים אותו. אז כך שהציונים כלפיו הם חסרי חשיבות. בסדר? הניתוח שאני מעלה פה הוא סך הכל ניתוח מקצועי. הוא טעה בשריקה לביתת עונשין, הוא סימן מהר
אבל מאוד. אבל איפה היה? אתה טועה, בדשא, כולם טועים.
לא, אבל הוא הסתכל על המקרה.
רגע, כולם טועים. אבל איפה היה שיפוט עבר, שלהם יש כבר את ה... יותר זמן להביט, לבחון, מכל זווית שיש. אתה יודע, זה משחק מרכזי, זה מצולם באמת בהרבה מאוד אפשרויות. למה הם לא תקנו אותו?
לא, עכשיו... במקרה הזה תקנו אותו, אנחנו מדברים על המקרה זה, שהם תקנו אותו. נכון. על הפנדל הם תקנו אותו, הוא אמר עבירה לטובת חיפה.
לא, לא, אני מדבר על הקטע של זה.
אתה מדבר על סק.
אני עדיין בסק.
אתה בסק, אוקיי.
אני עדיין בסק, כי זה הוא אומר אדום.
יש פה טעות בפרשנות עצמה. כנראה ששופט המסך חשב, סבר, שהפגיעה היא לא כזו קשה. שזה באמת קשה לי להבין את זה. אני יותר נוטה לחשוב שאולי הייתה גישה שאומרת אנחנו לא רוצים לפרק את המשחק. אנחנו לא רוצים לקבל החלטות. תשמע, זה לא פשוט, אני רגע אומר את זה, חשוב שהמאזינים יבינו. זה לא פשוט לקבל החלטה לכרטיס אדום בדקה 21 למשחק. זה לא פשוט, אבל אני באמת אומר לכם...
מה לא פשוט? זה שופט שנתן אדום לזהבי בפוצץ את הדרבי. הוא עבר את המקרה הכי גרוע בכדורגל הישראלי.
נכון, אבל אני רגע מנסה לומר, ההחלטה, אגב, כאירוע שיפוטי, האירוע הוא אירוע קל. כלומר, אם אני לוקח את האירוע הזה עכשיו לקורס שופטים, ואני רוצה להראות מה זה עבירת אלימות, אני מראה את האירוע הזה. הוא אירוע קל. המשמעות שלו היא קשה, אבל אין מה לעשות. שופטים צריכים לקבל החלטות קשות במשחקים, גם אם זה משחקים גדולים. תאמין לי שבאירופה יום היה צריך לקבל את ההחלטה הזאת, הוא היה מקבל אותה. אין לי ספק. אני בטוח שהוא גם יודע שזה כרטיס אדום, ושזה צריך להיות כרטיס אדום. אין לי ספק בכלל שגם הוא ברגע הכנות עם עצמו, בוודאי משוכנע שזה כרטיס אדום. גם שופט המסך.
אני רוצה לשאול אותך משהו. לפני שבועיים בערך, קופמן ואני דיברנו כאן בשידור עם גיאורא אינבר. בתוך כדי השיחה, אני אמרתי לו, עם כל הכבוד לך, שאתה יושב ראש איגוד השופטים, אבל אתה לא היית שופט, ואני הרבה יותר מסתמך על ליאני מאשר אותך. הבנתי מהדברים שלו, שהם לא כל כך אוהבים את הפרשנות שלך, אני לא זוכר בדיוק את המילים המדויקות, אבל הוא בהחלט אמר שלא כל כך אוהבים את הפרשנות שלך. עכשיו, מה שקורה היום, מי שלא מבין מה זה רשתות חברתיות, יכול להיות שההסברים שלך מגיעים להרבה יותר אנשים מאשר ההסברים של איגוד השופטים. יכול להיות שפה יש להם בעיה עם זה, לירן, לגביך.
פרימו, אתה צודק, יש להם בעיה קשה עם הפרשנות שאני נותן, אבל הם צריכים להבין שאני לא נותן את הפרשנות כנגדם. בסדר? אני נותן את הפרשנות לטובת הכדורגל, לטובת האוהדים עצמם, לטובת המאמנים, השחקנים. זו הסיבה שאני עושה את זה. אני לא עושה את זה, אני משקיע הרבה מאוד שעות בצפייה במשחקים, בכתיבה, בניתוח. אני בודק לפני את עצמי, אני גם לא יכול לכתוב משהו שאני לא מאמין בו. ולהם זה קשה, כי הם בגדול רוצים שקט תעשייתי, ואני מבין אותם. ואז מגיע שופט, שאגב שזה מקובל בעולם, תבדוק אותי רגע, בכל מדינה אחרת בעולם, יש שופט עבר שהוא מפרשן אירועי שיפוט. אבל אין פה שום דבר אישי ביני לבין האיגוד, זה חשוב לי לומר את זה גם להם שידעו את זה. אני לא בא לבקר אותם.
הם לא בדיוק מקבלים את זה.
הם לא מקבלים.
הם לא מקבלים את זה, אמר את זה גיאורא אינבר. אתה מבין, מצחיק אותי גם שאני מדבר איתך על זה, שאני אומר גיאורא אינבר ולירן ליאני, כאילו אני אדבר על הצבא לעומת כוכבי. איפה ההשוואה פה?
אבל רגע, לגיאורא יש אחריות מנהלתית על כל השופטים, זה לא שהוא לא מקבל את זה, אתה מבין, אומרים לו שופטים, זה לא, הוא לא חי בחלל אטום. בזה אני לא מאשים אותו, שהוא בא לדאוג לשופטים.
האינטרס שלו, רון, האינטרס של גיאורא ושל המערכת, בסדר, הוא לשמור על השופטים, הוא לגבות את השופטים, אבל אני באמת מאמין שאנחנו צריכים לדבר על הדברים בכנות. אני, גם כשהייתי שופט פעיל, ונכנסתי לרשתות החברתיות, הייתי גם מודה בטעויות שלי. זה לא בושה, כשהביקורת היא עניינית, ואתה ואני מדברים עכשיו, אם הייתה ביתת עונשין, ומה הקריטריונים, ומה השיקולים, ולמה נכון לקבל את ההחלטה הזו ולא אחרת, זה דיון שהוא מקצועי נטו, הוא לא דיון אישי.
אני מקבל את זה, אבל אני שואל אותך על שאלה אחרת, אני מסתכל על הוועדה המקצועית באיגוד, אני לא רוצה להיכנס ל... קטע פרסונלי, אבל אין שם יותר מדי שופטים בינלאומיים, תראי ניסיון, יש שם שופטי עבר מנוסים, שופט כדורגל באולמות, שני כוונים, למה לא עושים שם רענון? אתה יודע, חיים יעקב, אמנם המדריך הראשי של איגוד השופטים, אבל אני לא רואה רענון שם, זאת אומרת, שנכנסים, פרשו כבר מספיק שופטים בינלאומיים, למה לא נכנסים לשם? תסביר לי.
אתה יודע, מי שצריך לתת את הדעת בנושא הזה, זה יותר...
זה אתה אומר, אתה עודף אותי, תגיד לי את האמת.
תראה, לא חסרים שופטי עבר טובים ומנוסים שהיו יכולים להשפיע. נגיד אחד כמו אלון יפת, שבאמת אחד מגדולי השופטים שהיו פה בארץ, יכול היה לנהל את הוועדה המקצועית לא פחות טוב מלירן לצורך העניין, שגם לירן הוא בסדר.
לא, אבל לירן לא היה ברמה של אלון יפת, מאיר לוי ושלך, לא היה.
אני מסכים, אבל זו הסיטואציה כרגע. אלה אנשים שנבחרו לנהל את המערכת, מסיבות כאלו ואחרות. אבל זה מה שיש, אבל עדיין, עוד פעם, אין לי עם זה בעיה. הבעיה היא בואו תהיו כנים, תהיו אמיתיים, זה בסדר לטעות, זה בסדר לבוא ולומר, חבר'ה, טעינו במשחק כזה או אחר, לא יקרה שום דבר. אני מאמין בשקיפות הזאת, אני אומר לך שאם ביום מן הימים אני אהיה בתפקיד כזה או אחר, אני מבטיח לך שאני נהג באותה צורה, אולי אני לא אכתוב פוסטים, אבל ישמעו ממני את האמת, לאמיתה, כי ככה עובדים. אי אפשר להחביא דברים.
אני רוצה להספיק עוד שאלה, תקן אותי אם אני טועה, מאז המקרה שהיה לך עם בבר, עם חקמון, מאז לדעתי ההחלטה היא חד משמעית, כאשר אנחנו רואים שופט מרכזי שנקרא לבר, אנחנו יודעים שזאת ההחלטה הנכונה שתתקבל. זאת אומרת, אם נקרא אתמול ריינשרייבר לעבר, הדוגמה הכי טובה היא מאתמול, ידענו שיהיה פנדל. זאת אומרת, אין כבר ויכוח עם עבר.
ברגע ששופט מגיע לעבר, וראינו את זה גם במונדיאל, להוציא החלטה אחת, אני חושב שאם אני אותו יש את השופט הגרמני, 99.9 שהשופט במגרש ישנה את ההחלטה שלו. למה? כי זאת ההנחיה. אני תמיד אומר שאני חושב שצריך להשאיר לשופטים באיזשהו מקום את ההחלטה עבורם. כי הכלי שאתה נותן לי רגע לבוא ולבחון את האירוע, ואתה נותן לי אפשרות לבוא ולהסתכל עליו שוב פעם, תעצור שנייה רגע, תסתכל, תחליט, תתחבר להחלטה שלך, אבל אל תקבל את זה כאקסיום. אחרת, אם זה כך, אז באמת אין צורך לבוא למסך. למה אנחנו מגיעים למסך? למה? בואו נחליט, שעשו, כמו שעשו באנגליה בשנה הראשונה של עבר, שעבר מקבל את ההחלטה ומתקן אותך. לא שאני מאמין בזה, אני לא מאמין בזה, אבל כן מאמין שהשיקול דעת בסופו של דבר צריך להיות של השופט, גם אם הוא יטעה, אבל הוא בא, ראה את האירוע, בחן, הלך עם מה שהוא האמין, בסדר, קיבל החלטה שגויה או לא, זה כבר שלו. אבל לפחות, הסי האחרון היה שלו, ובפועל זה לא קורה.
כן.
כן. טוב, לירן, המון תודה.
תודה, לירן.
תודה, ערב טוב.
מה אתה אומר באמת, אתה יודע, על המשחק של, יש לנו את אורן אחר כך, אבל חדרה, כי כל מה שאני רואה את חדרה משחקת, אני נזכר בקטע של קוז'וק ואחרים, גם מאמנים אחרים ונציגי קבוצות שלא מתלהבים מאופן המשחק של חדרה, אבל אני ראיתי את המשחק כמעט את כולו, חוץ מנסיעה הביתה מכאן, ואני גר לא רחוק, ריינה הייתה הרבה יותר טובה, היא הפסידה את שתי הנקודות.
היא הפסידה את שתי הנקודות, ואם אתה זוכר, לדעתי, ראינו את ההחמצה של דור מיכה אתמול, אבל לדעתי בואטנג יש לו, הייתה לו החמצה יותר גדולה משל דור מיכה.
היה לו גם קורה וגם החוצה.
כן, וקבוצה רוני שמקבלת שני גולים בתוספת הזמן, כן. זה בעיה שלה, לא של חדרה.
מוטי וניר, ספורט אחרת, אהלן ערב טוב.
אהלן ערב טוב.
מכבי חיפה מנצחת את באר שבע, פותחת פער של שש על מכבי תל אביב, שבע על באר שבע, אנחנו רק מחזור 16, וברק בחר אומר ביושר בתום המשחק, הקבוצה פחות טובה ניצחה. איך אתה ראית את מה שהיה שם?
אני חושב שאחד הדברים שברק בחר מצטיין בהם, לא רק עם האמן, זה גם הרעיונות שלו, והניתוח של המשחק והיושר שלו, והוא אמר את מה שכולנו ראינו, שלא הקבוצה הטובה ניצחה.
כן, אבל אתה אומר את זה, ואנחנו רגילים למאמנים, ואני בטוח מוטי, כאיש כדורגל, לפעמים אתה שומע מאמן בסוף המשחק, אתה אומר לעצמך, מה אני ראיתי ומה הוא ראה.
כן, אז אני אומר, אני לא הזכרתי את אלה שאני אומר את מה שאתה אמרת הרגע, ואני אומר את זה לא מעט פעמים, שאתה שומע מאמן מתראיין אחרי משחק, ואתה אומר, כאילו, או שהוא עובד עלינו, או שהוא חושב שהוא עובד עלינו.
הוא מערבב אותנו, הוא מערבב אותנו.
שזה לא כל כך קל להרבב אותנו, אבל לא חשוב. אז אני אומר, במקרה הזה, ברק בחר הוא מהמאמנים שמסתיים המשחק, הוא אומר את האמת, וזה כנראה גם אחת הסיבות שהוא כזה מאמן טוב כמו שהוא. ובאמת, אתמול באר שבע הייתה טובה מאוד, אבל באר שבע חזרה אתמול לבעיה שיש לה מתחילת העונה. שאין לה תשע...
אין לה דין דוד, אין לה דין דוד, זה ההבדל.
אין לה, לא יודע, דין דוד לא משחק כבר היום תשע כל כך.
אין לה בכלל זה, אין לה חלוץ מבקיע, עזוב את חתואל.
שמע, אני לוקח את יוג'ין אנסה למשל, ואתה מכיר אותו מצוין מוטי, שהוא יכול לעשות הכל. זאת אומרת, הוא יכול לעבור שחקנים. אבל,
אנטה לדעתי, המצב היחיד שהוא יכול לשחק חלוץ זה שהם שחקים בשלושה בלמים, והוא משחק אחד משני החלוצים. לשחק 9 לבד ב-4-3-3, הוא בורח המון לצדדים, הוא לא חלוץ רחבה, קלאסי. באר שבע יש לה קבוצה שבונה הרבה מאוד מצבים במשחק, אבל אין לה את הבן אדם שיסיים את ההתקפות האלה. וזאת הבעיה שלה, היא כנראה, אני ראיתי היום גם באיזשהו מקום שהם משחררים את סלימני, שהוא הולך להיות...
אני חושב שהגיע הזמן, כי אין מספרים.
אם במשחק עונה לא נתנו לו דקה, אין לו מה לחפש שם.
אז אני אומר, אז סלימני, בסוף שורה תחתונה זה נפילה, כאילו הביאו חלוץ שלא סיפק את הסחורה. תומר חמד יושב על הספסל, אני לא יודע מה קרה שתומר חמד הוא לא החלוץ המוביל של הפועל באר שבע, אין לי מושג.
שכטר על הספסל.
בסדר, שכטר זה היה ברור שהוא מגיע לבאר שבע על תקן של שחקן משלים, שהצטרכו אותו, יתנו לו לשחק, אבל תומר חמד היה אמור להיות החלוץ, שהיה צריך להיות לו היום לפחות 10 שערים לקראת חצי עונה, וזה המקום שבינתיים באר שבע נופלת בו, כי היא לא מקבלת את השערים שלה, ודרך אגב גם הבחירה בעיניי, ואמרתי את זה לפני הפנדל, לא אחריו, ואני בדרך כלל אוהב להגיד לפני ולא אחרי, לא הייתה בחירה נכונה אתמול, יש להפועל באר שבע בועדי פנדלים מצוינים.
אבו עביד הבקיע 2 שם בסיום המשחק, ניצחו 2-1, שני פנדלים גדולים.
הוא בנקר בפנדל, ודור מיכה יודע לבעוט פנדל, ושי אליאס יודע לבעוט פנדל, ולא חסרים להם, עדן שמיר יודע לבעוט
פנדל. גורדנה.
גורדנה יודע לבעוט פנדל, ובחרו שחקן שראית שהוא מחזיק את הכדור ביד, ואתה רואה אתה רואה שהוא מחליט.
לא, אבו פאני הוציא אותו מהכלים. זה לא שהוא נלחץ, זה אבו פאני הלחיץ אותו.
בסדר, אז מה, הוא ילד קטן בגן, הרגיזו אותו בגינה, מה זה?
אבל אתה רואה שזה לפעמים שחקנים שמעצבנים את הבועט, אתה אומר, הוא כבר בא לא רגוע לביתה.
אני חושב שהבחירה, הוא גם לא היה כל כך במשחק, הוא לא היה ביום כזה טוב. הוא בכלל, אני חושב שהשחקן הזה, יש בו מצד אחד דברים מדהימים, הוא עושה דברים גדולים, מצד שני... הוא נעלם מהמשחק ליותר מדי דקות, הוא לא שומר על הרצף הפעולות הטובות שלו, הוא לא גבוה. הוא עושה פעולה 2 במחצית ונעלם מהמשחק, הוא צריך לאמת הוא להיכנס יותר למשחק, אבל שוב, באר שבע הוכיחה שהיא קבוצה מצוינת, להגיד לך שבאר שבע או מכבי תל אביב יכולות לקחת למכבי חיפה את העדיפות, בעיניי
זה נראה
מאוד נמוכים.
זה נראה עכשיו אחוזים לא זה, אבל צריך לזכור מוטי, מי כמוך, אנחנו ותיקים, יש 60 נקודות בקופה, 20 משחקים, היו דברים מעולם. אבל
אני לא רואה את חיפה נהיית פחות טובה, אני רואה את חיפה נהיית יותר טובה.
יכול להיות,
אם חיפה בעיניי תהיה יותר טובה ממה שראינו אותה עכשיו בשני המשחקים. גם נגד נתניה היא לא הייתה.
אמר לי היום ברק בחר שהוא מוטרד מזה שבשני משחקים הם לא היו טובים, גם בנתניה, גם אתמול, אבל הם ניצחו.
אני לא דיברתי עם ברק.
אני דיברתי טוב, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי המשחקים.
שני משחקים פחות טובים, אבל צריך לזכור את נקודה האחרונה בעיניי. שאנחנו שמנו אותה בצד ומתעלמים ממנה. מכבי חיפה לא באירופה היום, וזה יתרון אדיר לקבוצה. אתם שוכחים שהיא עד דצמבר, הייתה בליגת אלופות, הייתה צריכה לשחק גם בליגה.
ואחרי זה הייתה לפגרה, אתה יודע, של שחקנים נחו.
והיום מכבי חיפה תיכנס לאט לאט, המנוע שלה התחמם, ואני לא רואה מישהו שיכול לעצור אותה, כי היא קבוצה אדירה.
דבר איתי אבל על הקטע של אבו פאני ואחרים בקטע של הפנדל, עכשיו זה יהיה ריטואל, לפני כל פנדל
יבואו... מה שיבטו, אתה מדבר שיבטו על הנקודה?
יבטו על הנקודה, יעשו כשפים, יקחו את
זה, זה מינימום צהוב.
אתה יודע, אחד התפקידים של שופטים זה בדברים האלה להרחיק שחקנים שמפריעים לבועט. זה עבודה של שופט.
אבל הוא לא הרחיק.
הם לא יעיזו, כמו שליאני אמר לך, להרחיק במשחק עונה על משהו שהוא בקטנה.
לא, אני לא נכנס להרחקות או לשיפוט. אני מדבר על הנקודה הספציפית הזאת, שכשמישהו מפריע לבועט פנדלים, אגב, בגמר המונדיאל, אם אני הייתי שופט, הייתי מרחיק את השוער של ארגנטינה באמצע הפנדלים, על מה שהוא עשה לפני אחת הבעיטות של צרפת. הוא עיף את הכדור, מה זה? זה עיף את הכדור לבועט, הבועט בא לקחת את הכדור לבעיטה, זה היה הצעיר, נדמה לי זה היה צ'ואמיני. הוא בא לבעוט את הפנדל, הוא הלך לקחת את הכדור, השוער עיף לו את הכדור לכיוון הקרן. שזה כאילו, אתה מבין, זה דברים שהם לא ספורטיביים.
אבל מוטי, אני רוצה לשאול אותך ספציפית משהו על המשחק הזה. שמענו את הרעיון, כמו שאמרת, של ברק בחר, שמענו את אליניב ברדה שאמר אני שונא מחמאות. הייתה פה קבוצה שהייתה הרבה יותר טובה והפסידה. אתה מייחס לזה את, את, את חוסר הניצול של הפועל באר שבע, או מכבי חיפה בבית, גם אם תופסת יום חלש, וגם אם הקבוצה השנייה הרבה יותר טובה, זה החוזק של מכבי חיפה, שביום לא טוב אתה לא מצליח לנצח אותה?
אני חושב שאתמול היה למכבי חיפה מזל. אני חושב שזה מזל, זה חלק מכדורגל, מזל, מה זה מזל? שאם דור מיכה לא מחמיץ את ההחמצה שהוא החמיץ, אז הוא עושה 1-0 למכבי חיפה, ואם שפי הזה, שפי
עם הפנדל, כן.
כן מכניס את הפנדל, אז אני לא רואה את מכבי חיפה ביכולת שהיא מציגה בשבועיים האלה יוצאת מפיגור. וזה היה נותן לבאר שבע ביטחון, וזה יכול להיות שהיה שולח את חיפה לתקוף יותר שחקנים ולהיות יותר חשופה מאחורה. לא צריך להגיד לך מה שער אחד הפוך עושה, אתה יודע שאתה בפיגור הוא, יש הבדל גדול כשאתה מוביל 1-0 או כשאתה נקלע לפיגור של 1-0, כי המשחק משתנה בתוצאה של 1-0. ואתמול כל הדברים הקטנים שקרו, קרו לטובת חיפה. במקרה הספציפי הזה, באר שבע עשתה אתמול הכל נכון, היא שיחקה פשוט טוב, היא שיחקה, היא הניעה כדור מצוין, היא יצאה מהר קדימה, היא יצרה מצבים, היא שיחקה אגרסיבי, היא הפריעה למכבי חיפה לשחק רגיל כמו שהיא רגילה.
לא, גורדנה ואליאס היו פנטסטיים באמצע, הם ביטלו את מכבי חיפה.
נכון, אז אני אומר, אז זה פשוט אתמול חוסר מזל, אין פה אפשר להשים לא את זה ולא את זה, חוסר מזל, החמצות שלא צריך להחמיץ, ונגד מכבי חיפה להחמיץ, במצב של דור מיכה זה לא פחות טוב מפנדל.
הרבה יותר טוב. אבל אתה יודע, מוטי, אמרתי לך לפני כמה דקות משהו על דין דוד, ואמרת לא, תשמע, אני אומר לך, לא סתם אמרתי דין דוד. לפעמים שחקנים מתברכים בזה, כמו עודד מכנס בתקופה שלך, איפה שהם עומדים ברחבה הם מגלגלים את הכדור לרשת, ואמרתי לך, אין כזה לבאר שבע. אפילו אם אני שם את פיירו שנקנה בהמון כסף, דין דוד שחקן יותר טוב. דין דוד מביא למכבי חיפה נקודות.
תשמע, זה לא עניין של, לא יודע אם להגיד שחקן יותר טוב, הם שחקנים שונים. דין דוד ופיירו זה שני שחקנים אחרים לגמרי, פיירו מביא למכבי חיפה דברים אחרים שדין דוד לא יכול להביא לה, וההפך, דין דוד נותן למכבי חיפה, זה השילוב, בדיוק השילוב, אתה יודע, הרי מכבי חיפה משחקת 4-3-3, שבסוף זה הופך לשני חלוצים, כי דין דוד עוזב את הקו ונכנס לאמצע, והצילי לא באמת משחק על הקו, הוא גם נכנס לאמצע, וזה הופך למין 4-4-2 כזה ש... שהם תוקפים, ואז הם שני חלוצים, אחד חלוץ מטרה, אחד חלוץ יותר נייד, שבא לקבל את הכדורים ויודע לעשות גולים, ודין דוד יודע לעשות גולים. אז כל זה ביחד, אתה מקבל פה שני חלוצים שונים, אבל מצוינים. ובאר שבע, תשמע, זה לא קל לפגוע בתשע, גם כשאתה מביא תשע, עכשיו אם באר שבע רוצה להביא פתאום חלוץ זר חדש, תשמע, זה לא קל, לא קל.
תגיד, מוטי, מה קרה שם בטייבה, בתמה מונדיאל, אפילו לא הודיעו לך ששולחים אותך הביתה?
מה, הוא עזב את טייבה? איך לא סיפרת לי?
צוות חדש, לא הודיעו לו, הוא היה בקטר.
לצערי, הרב, נפלאות הכדורגל הישראלי, לא בפעם הראשונה, פוגעות גם בי, אבל אתה יודע, טפל בזה עכשיו איפה שצריך לטפל, זה באמת שערוריה מה שקרה שם.
מה, בגלל שהיית בקטר? בגלל שהיית בקטר?
לא, מישהו קנה את הקבוצה, אבו עלי קנה את הקבוצה.
לא, אף אחד לא קנה את ה...
לא קנו, כי אמרו לי שקנו.
לא קנו את הקבוצה, הקבוצה מתנהלת בדיוק אותו דבר כמו שהתנהלה, צרפו חבר הנהלה נוסף, ואם הם חושבים שאפשר לעשות מה שבא להם בלי לשלם ובלי שתהיה על זה תגובה, אז הם טועים והם יראו את זה בקרוב מאוד.
מוטי בניר, המון תודה.
תבחר את הבחורה, את הקבוצה הבאה שלך, ממש טוב, מוטי, שלא תעבור את הדברים האלה.
לא, אני בוחר את הקבוצה, מישהו צריך לבחור אותי.
לא, גם זה שמציע לך, כי אנחנו זוכרים אום אל פחם, שבוע פה, שבוע שם, לכן אני אומר, תבחר טוב, מוטי.
טוב.
יאללה, ביי, בהצלחה.
אנחנו עכשיו עם יניב תוכמן, וואלה, ערב טוב.
שאלה, ערב טוב.
אז מה, זה כמו שפרימו אומר, 60 נקודות בקופה, או שאתה אומר תם הטקס?
לא, לא, אני ממש לא חושב שנגמר הסיפור. נכון שמכבי חיפה בקצב צבירת נקודות מטורף, אני חושב כבר נושקים ל-90%, תעשו רק את החשבון, שזה באמת לשבור C, אבל עדיין יש עוד מספיק מפגשים, מכבי תל אביב צריכה לשחק מול מכבי חיפה 3 פעמים, יש מפגשים גם בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע, יש מפגשים בין הפועל באר שבע למכבי חיפה בפלייאוף. לא, לא חושב צריך לסגור את הליגה בשניים בינואר 23. זה מיותר, ראינו כבר לפני שנתיים בעונה הראשונה של האליפות של בחר, היה לדעתי 11 הפרש, 11 נקודות הפרש ממכבי תל אביב כשדוניס פוטר, ואז ראינו ריצה של מכבי תל אביב, ועל הפלי אוף כבר ראינו כמעט שוויון. לא הייתי סוגר את הסיפור.
תוכמן, אני איתך, אנחנו מנוסים, עברנו דברים, ו-60 נקודות בקופה אף פעם לא סוגרים. אבל אני רוצה להגיד לך ככה, ברדה אמר את זה אתמול, עכשיו תגיד לי אתה, בתור אחד שמסקר ביום יום, האם הייתה כאן פשלה של הצוות המקצועי, ואני אומר לך, ברדה הוא מאמן מצוין, ראיתי אתמול איך הוא הכין את הקבוצה, אבל האם הייתה כאן פשלה בהחלטה איזה חלוצים לצרף לקבוצה, כי הוא באמת לא מקבל מהם כלום?
לא, אני לא חושב. אני אגיד לך גם למה, פרימו. תסתכל רגע על הטבלה, היא בטח מולכם, או שתפתחו רגע בגוגל. הפועל בר שבע, פרימו, כבשה בסך הכל שני שערים פחות ממכבי חיפה. הפועל בר שבע כבשה בסך הכל 4 שערים פחות ממכבי תל אביב. זה הכל, על 16 מחזורים. מכבי תל אביב, עם ערן זהבי...
אבל זה בזכות רותם... בזכות רותם חתואל... רגע, לא, לא.
אבל שחקן התקפה.
לא, אבל אני רק שנייה. רותם חתואל וספורי הם שחקנים שמספקים. בגלל זה אמרתי לך את אלה... תשמע, שולח לי כאן אוהד הפועל באר שבע, תגיד לי אתה אם זה נכון, אלונה שילמה 700 אלף יורו על סילמני, ועוד 350 אלף יורו שכר. זה, ועכשיו רוצים לשחרר אותו, לזה אני קורא פשלה, יניב, תסכים איתי.
פרימו, אני מציע, קודם כל ברור שזה לא הצליחו עם סלמני, זה כל ילד יגיד, אבל החלטות לא מספיק טובות מתקבלות כל יום, בכל מועדון בעולם. אני מסתכל על אולימפיאקוס, כן, אני קצת הכרתי אותה בגלל המעבר של דורון ליידנר. אתה רוצה לדעת כמה מרוויח שם מרסלו שהביאו אותו? אתה יודע כמה שילמו על ליידנר שלא נותנים לו לשחק? יש החלטות במועדונים גדולים שמתקבלות, זה חלק מהתקציב, זה חלק מהחיים של המועדונים הגדולים, אין מה לעשות. אז נכון שאליניב ברדה באיזשהו מקום, אתה יודע, יכול היה מן הסתם, אתה יודע, להביא משהו יותר טוב, אבל אני מסתכל על המשחק שלשום של מכבי תל אביב עם 31 הזדמנויות, עם יובנוביץ' ואירן זהבי. אירן זהבי, הטופ סקורר של הכדורגל הישראלי מאז ומעולם, כן, והצלח לי אלון מזרחי. אתה רואה, כבשו רק שער אחד, ונגד נס ציונה הם כבשו רק שער אחד, ונגד הפועל חיפה, אתה זוכר בדקה ה-98, אני חושב שישבת אפילו לידי. אבל אתה יודע, דברים כאלה קורים. בסטטיסטיקה, הפועל בר שבע, בסך הכל עם 2 שערים, פחות ממכבי חיפה, פרימו, על 16 מחזורים, זה הכל.
אני, מה שאני אומר לך, יניב, שנינו ראינו את המשחק, וכל הכוונה שלי היא לומר לך, שאם היה אתמול חלוץ טוב, ובמקרה נתתי דוגמה למוטי איווניר את דין דוד, שזה ההבדל, אם אתמול היה דין דוד שחקן הפועל באר שבע, יכול להיות שהיינו מדברים על זה אחרת.
או חלוץ אחר,
חלוץ שנותן גולים, זה מה שאני אומר, יוג'ין אנסה ישגע אותך ולא ייתן גול.
דין דוד, אם אתה מזכיר אותו, אתה מרים לי להנחתה, כי אני, אתה יודע, הוא יושב לי בקטע של מכבי תל אביב. זאת אומרת, מכבי תל אביב לפני שנה וחצי קבלה החלטה ללכת על אוסמה חלילה ולא על דין דוד. כל אחד אומר משהו אחר, אגב, אתה יודע, מבחינת מכבי תל אביב הם טוענים שאשדוד רצתה למכור רק למכבי חיפה, אשדוד טוענים שמכבי תל אביב לא הייתה מספיק רצינית, אבל דין דוד למשל זה שחקן שבאותה עונה שהוא עבר למכבי חיפה כבש, אם אני זוכר נכון, 10 או 11 שערים באשדוד. נכון שזו הייתה עונה המדהימה של אשדוד עם המקום השלישי, אתה זוכר, עם גורדנה.
כן, כן.
שאגב, גורדנה אתמול היה מדהים.
גורדנה ואליאס הכי טובים על המגרש.
איזה יופי היה לראות את רועי גורדנה, אחרי שהוא, אתה יודע, עבר את הצולבת ולא עבר את הניתוח. באמת שיהיה לנו בריא ושנראה אותו עוד הרבה משחק, כי כל כך נהניתי מגורדנה אתמול. אבל אני אומר, אתה יודע, דין דוד, לדעתי, היה צריך להיות במכבי תל אביב, אבל זה כבר, אתה יודע, סוגריים גדולים שפתחתי. אבל בכל מקרה, אני אומר עוד הפעם, לגבי הפועל באר שבע, אליניב ברדה, כן, הוא לא מסתיר את זה, אני דיברתי על זה גם כאן, יש איזשהו חלוץ שוודי, עוד פעם הולכים לאזור הזה,
שוודי, שוודי, נורווגי, זה
אם הוא שוודי, אבל, אם הוא שוודי ברמה אבל של אני... פריצה?
אם.
אז הוא
כן,
גדול.
כן, אם. אבל
נעבור. אני רק רוצה להגיד במשפט הזה ולסכם את זה, ש... גם אני רשמתי היום, אתה יודע, אחת הכותרות שלי בוואלה, בפולו, הבוקר, היה ציטוט של אחד השחקנים שאמר לי מהאוטובוס, את המשפט שאמרת, אם היה לנו חלוץ, זה היה נגמר. אבל אני אומר עוד הפעם, פרימו, תסתכל על מכבי תל אביב עם החלוצים הכי טובים שיש אולי לקבוצה בליגה,
לא,
תראה כמה
לא,
פעמים
לא,
היא נתקעה.
לא, החלוצים, הם לא החלוצים הכי טובים של קבוצה
למה,
בליגה.
למה הם יותר טובים מהשלישייה של כן, ביתר ירושלים? בגלל לא שהם במקום השני?
בגלל שהם מכבי? ממש לא, לא רואה את זה.
ניקולסקו לא, עושה בית ספר לכולם עכשיו.
בסדר, אין בעיה, אפשר להתווכח על זה. אני רק אומר ש...
לא, עובדתית,
מספרית.
מספרית, עובדתית.
אז בסדר, אבל לכל הדעות, אם עכשיו תגיד להפועל באר שבע, קחו את זהבי ויובנוביץ', אז פרימו, אתה תגיד, וואו, איזה רכש עשתה באר שבע.
אז אני אגיד לבאר שבע, קחו את ניקולסקו.
למה לא לקחת את ניקולסקו והספריה שהיה לי אדם?
נכון, היו הרבה שלא רצו את ניקולסקו בתחילת העונה, נכון?
טוב, בוא נעבור למכבי. מחר המשחק האחרון של איביץ'
זה נעול וסגור שמחר זה משחק
אני מבין שמגיע צוות, הוא מפנה את החבר שלו מגיע מאמן חדש עם כל הצוות כנראה זה סגור, אני שוב
איביץ' עוד לא קיבל את היתר רשמי שהוא משוחרר אבל זה אמור לקרות אחרי המשחק מחר אני לא רואה את מכבי תל אביב מושכת מעבר לזה יש התקדמות גדולה בימים האחרונים עם המאמן החדש, זה היה כבר בסוף השבוע האחרון, הגיעו לשלב הסופי שני מאמנים, אחד מהם ספרדי, אני לא יודע מה המוצא של השני, אני גם לא יודע מי בסוף נבחר, אבל היו שני מאמנים שכבר בחמישי בלילה הגיעו איתם לאיזשהו הבנות, לפחות ברמה העקרונית, אתה יודע שגולדר צריך לקבל את ההחלטה אחרי כל הבדיקות שהוא עושה, אין עדיין עוד הפעם את המסמך, כאילו אתה יודע, כי בסוף מכבי תל אביב צריכה גם לשחרר את איביץ', היא צריכה לעשות את זה, וגם איביץ' עצמו לא רוצה ללכת מעבר לכבר מה שקרה כאן, הוא לא רוצה ללכת במצב שחבר'ה, אתם לא משחררים אותי, אני הולך לבד. לא, הוא רוצה שמכבי תל אביב תשחרר אותו, תוציא את ההודעה שהיא תקבל מן הסתם את הפיצוי מקרסנודר, שיהיה סדר גודל של 500,000 יורו.
אפשר להעביר את הכסף?
אני מניח שימצאו את הדרך, אני לא יודע, אתה יודע, לא יודע איך זה עובד בדברים האלה.
אני גם לא. אני רק יודע שקרצב לא משחק שם בגלל הכסף.
אני שומע כבר שנה...
דסה כן.
דסה כן, אני לא מבין מה קורה פה.
אני פרימו, עזוב, בחייך, מה אנחנו יודעים? אני שומע כבר שנה שלמה שעוד רגע הרוסים אין להם מה לאכול, ותראה כמה כסף הם מציעים לשחקנים.
אני רק רוצה להגיד לך עוד, אני רוצה להגיד לך עוד משפט אחד. תראה, כנראה שבאמת, כמו שאתה אומר, שזה משחק אחרון של ליביץ', אבל אם במקרה, אני לא חושב, אני אומר שמכבי תל אביב תעבור ותגיע לרבע הגמר, אבל אם במקרה תהיה מחר סנסציה בבלומפילד, אני אומר לך, לא יהיה שקט. קשה יהיה לאנשים לקבל את זה שאתם עושים טקו בקריית שמונה, עפים מהגביע, אני לא יודע אם זה היה מחשבה נכונה לגולדר להשאיר את איביץ' לשני המשחקים האחרונים.
תשמע, זה אימור, אפשר לקחת את זה לכל מצב, גם כשהם עפו על ידי אומל פחם, אז עם ניר ברקוביץ' בגביע, אז מה, אז איביץ' לא היה אז מאמן?
אבל,
היה
אבל
מאמן,
הוא הביא אליפות, הביא אליפות.
בסדר, אליפות. אבל זה היה אמצע העונה, ואף אחד לא חשב שהם יודחו. אני כבר, ולפני שבועיים, הם לא כמעט הודחו באקו נגד אומל פחם עוד פעם, שהיו כבר בפיגור. עזוב, אני לא קושר בין הדברים, אני אומר לך למה. יש במכבי תל אביב מספיק שחקנים מנוסים, מספיק שחקנים רציניים, שיבואו מחר לשחק טוב. יש למולם יריבה, שאני אומר לך שהיא תעשה להם מחר כן. חיים קשים מאוד, כן. מאוד. וזה שאני רואה כבר, יצא עכשיו, אתה יודע, סינק עם ערן זהבי, וכשיצא סינק עם ערן זהבי, זה היה ברור לי גם, שאתה יודע, אין התעוררות גדולה של הקהל. כן, אם הקהל כן, מחר כן. לא ימלא את בלומפילד,
איזה ימלא?
כן? לא, אני אומר, לא ימלא ב-10,000 לפחות, אני לא יודע לאן זה ילך.
זה
יכול להיות משחק שמכבי, כמו שאתה אומר, תעוף, אבל אתה יודע, לא הייתי קושר את זה לאיביץ'.
תוכמה, תודה.
תודה, תוכי.
ביי, ביי.
שלמה וייס, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אז אריאלה התקשרה אתמול למכבי חיפה. לא שיחקו טוב.
הראלה, ינקל צריך טלפון מהראלה, הוא קונה אותנו.
לא, הוא לא צריך את הכסף.
זה מה שאני אומר.
צריך את המזל, כאילו שהמספר יעלה. המספר הנוסף, אז הוא עלה. ומכבי חיפה עם 42 מתוך 48 אפשריות. ובאמת הם עשו את שלהם, לא יודע, כבר שני משחקים מנצחים 2-0, לא הכי טובים על הדשא, אבל מי זוכר?
כן, בדיוק, אני חושב שמכבי חיפה אתמול הוכיחה את העוצמה החזקה שלה, כמו שאתה אומר, שזה משחק באמת חלש.
וגם השופטים, זה חלק מהעוצמה.
תראה, אני לא...
קופמן מדבר על אם היה אדום. אדום
של סק.
כן.
אני חושב שאם היה אדום של סק, היה אדום של אליאס באותה מידה.
לא.
והיום איגוד השופטים, אם אני לא טועה, ראיתי אצלי הודעה שזה צהוב לשניהם, או צהוב רק לסק, לא שמתי לב.
היה צהוב? לא הייתי, נתנו צהוב?
לא היה.
אתה הבין, אז הם עושים פה הצעה פשרה.
וזה מה שהאיגוד שופטים, אתה יודע, אני לא שופט ואני לא אכנס לעניין השיפוט, לדעתי זה לא היה אדום, אבל בסדר.
בסדר, דיברנו עם ליאני, נתן לנו את החוות דעת שלו, אנחנו סומכים עליו.
שזה אדום?
כן, בטח. ללא שיקול דעת אפילו, הוא אומר.
טוב, זה נגמר, זה לא משנה,
זה לא משנה בדיוק. אני חושב שמכבי חיפה הוכיחה את העוצמה שלה, שבאמת במשחק חלש, אף אחד לא יכול להתכחש לזה שמכבי חיפה הייתה חלשה מאוד אתמול, ניצחו 2-0 את הפועל באר שבע שהיא היריבה הכי עיקרית שלה כרגע ביחד עם מכבי תל אביב למאבק האליפות, ואני חושב שאתמול נשארה את ברק בחר, הוא גם היה, הייתה תחושה שפתאום, אומנם הוא לא מרוצה מהתוצאה מהיכולת, אבל הוא נראה נינוח ומבין
שכנראה
מכבי חיפה של השנה יהיה קשה לעצור אותה.
אני רוצה להגיד לך שלמה, אני רוצה לגלות לך, אני דיברתי עם ברק הבוקר, ברק דיבר איתי על שני המשחקים האחרונים, קשה לו לקבל את היכולת של שני המשחקים האחרונים בנתניה ואתמול, והוא אמר שהוא כבר חושב על שינויים, הוא חייב לעשות כמה שינויים, זה הוא אמר לי היום.
לא, ברור שמישהו מכיר את ברק בחר יודע שהוא לא יכול להתמודד עם זה, אבל הוא היה נינוח נראה, אתה יודע, אני מכיר את ברק בחר, אני מסקר אותו כבר 10 שנים לדעתי, כמאמן עוד מימי קריית שמונה ובאר שבע ועכשיו מכבי חיפה, כשהוא לחוץ, אז הוא גם מעביר מסר מאוד מאוד חד לשחקנים שלו ברעיונות אחרי. אתמול הוא העביר כמובן שזה היה, באר שבע עשתה לנו בית ספר, הוא אמר, אבל זה היה נראה בנינוחות, וזה היה נראה שהוא מבין את העוצמה של מכבי חיפה, אבל כן, ברק בחר, אם זה תלוי בו, רוצה להביא 3 שחקנים בינואר, בחלון העברות שנפתח מחר, הוא רוצה להביא 2 שחקנים לאמצע, הוא רוצה להביא עוד שחקן.
אמצע הם חייבים, אני אגיד לך למה, כי הוא נשאר באמצע עם אבו פני ומוחמד, שגם אם הם יהיו בכושר לא טוב, אז עכשיו לא בונים על לוי, כי לוי עוד מעט עוזב, וחוץ מנו ג'אבר עוד לא חזר, זאת אומרת, גם אם בכושר לא מספיק טוב עכשיו אבו פני ואלי מוחמד, אין לו ברירה, הוא צריך לשים את שניהם באמצע.
מסכים איתך חד משמעי, ושאין תחרות תמיד מוריד את היכולת של השחקנים, וגם אם חלילה אחד מהם נפצע, אז אין בכלל מחליף, כי אמרת בעצמך, ג'אבר עדיין לא חוזר, נטע כנראה עוזב, מאור לוי אפילו, שכבר לא בסגל 2 משחקים עוזב בוודאות בינואר, אז מכבי חיפה חייבת פחות 2 שחקנים.
אז עשה לנו רגע סדר, דרבי חיפאי, מכבי חיפה מתה להתקדם בגביע, הפסידה בגמר בשנה שעברה, היא רוצה לקחת גם את הגביע, יש לו כבר עוד יומיים משחק, מה, הוא יעשה רוטציה, הוא ייקח סיכון בדרבי, הוא ייתן לשחקנים פחות טובים?
מה זה פחות טובים?
באמצע אין לו, אין לו באמצע.
לא, באמצע לדעתי...
לא, אני לא מדבר צ'יבוטה וזה, אין לי בעיה עם זה, אני מדבר על האמצע.
לא, לדעתי באמצע, אני חושב שברק ייקח לשיחה את נטע לוי ויבין ממנו מה קורה, זה מה שאני מבין, כי אם נטע... מבהיר שהוא בא לשחק בלי לחשוש, בלי לשמור על כלום, לבוא לשחק ב-100%, אז אני חושב שכן, הוא ייתן לו לשחק במקום אחד השחקנים, כדי, במקום עלי מוחמד, כדי לתת לעלי מוחמד קצת מנוחה, כי הוא בטוח לשחק גם נגד נס ציונה, אבל חוץ מזה, אם הוא יבין שנטע זה לא 200% על המגרש, אז אין ספק שאבו פני ועלי מוחמד יפתחו. אני חושב שדווקא נגד נס ציונה, הבעיה היותר עיקרית של ברק בחר, כי שם אבו פני עם צהובים, ואם נטע כבר סוגר ביפן עד שבוע הבא, כמו שפויאטוס, המאמן של היפנים רוצה,
אתה יודע שבדרך כלל הייתי אומר...
זאת היה קשה מאוד.
הייתי בדרך כלל אומר לך, מכבי חיפה צריכה לעבור בקלות קבוצה כמו נס ציונה.
כן, אבל יש אין חמישת מגרש בכלל הבא.
לא, אבל אנחנו מדברים על משהו שראינו. ראינו אותה מפסידה להפועל ירושלים וריינה, אז זאת אומרת, הם בוודאי יקחו את המשחק בנס ציונה בשיא הרצינות, אז ברק בחר...
קודם כל מכבי חיפה רוצה לשבור סי, מכבי חיפה עם 9 ניצחונות, היא רוצה לשבור את הסי של 11 ניצחונות רצופים, והיא רוצה כמובן להגיע נגד מכבי תל אביב כשהיא 6 נקודות לפחות, אז כן, השני משחקים הקרובים, מי שחושב שמכבי חיפה תגיע קצת פחות מוכנה, פחות דרוכה, אז היא הולכת להגיע בסי המוכנות, כי היא רוצה גם לשבור את הסי, ואם היא שוברת את הסי, זה יהיה נגד מכבי תל אביב, והיא גם רוצה להגיע 6 נקודות נגד מכבי תל אביב, אף אחד לא יזלזל בשני
המשחקים. אני מחכה למשחק הזה, אתה בא איתי למשחק מכבי חיפה בבלומפילד?
אני לא עוזב את הקורסה.
גם משחק כזה קורסה?
כל משחק.
זה משחק הכי טוב שיהיה העונה. זה יהיה המשחק הכי טוב העונה.
אוקיי.
אם זה מגיע בשש נקודות, אני חושב שזה משחק מטורף.
כן. וייס, תודה.
תודה.
אורן גולן, הפועל חדרה, אהלן, ערב טוב.
טוב.
הלו.
הוא שומע, הוא שומע.
ערב טוב.
ערב טוב, אורן.
אתמול זה היה שוד. באמת, היו לכם הרבה שוד עם העונה, אבל אתמול... אתה יודע, באמת, אתה יודע, לא הייתם במשחק 92.
מי שדד את מי?
שדדתם את ריינה, בחייכם, עלו עליכם בשבע דרגות.
תקשיב, 2-0, בואטנג בהחמצת העונה, אתה מסכים איתנו?
2 החמצות?
החמצת העונה, זאת אומרת, באמת אלה נקודות שקיבלת משמיים, זאת אומרת, אי אפשר לבנות בדקה 92 על שוויון, אורן.
אני לא ראיתי בכנות, לא ראיתי אותנו משווים. אני חושב שמבחינת אחוזי החזקה בכדור והגעה למצבי הפקעה, הפועל חדרה במשחק הזה שברה את כל השיאים של ה4-5 חודשים האחרונים.
כן, אבל מצב הפקעה זה לא לבעוט מ-40 מטר, אני ראיתי את המשחק.
המגן השמאלי הגיע לשם, הוא לא יודע לתת גול למגן השמאלי, לא זוכר את השם שלו.
הגענו עם המגנים, עוד פעם, רני נתנו לנו שתי גולים של כדורגל, הכל טוב ויפה, נכון, בוא אתם יחמיץ, גם אנחנו החמצנו 3-4 מצבים של גולים, אבל מבחינת כדורגל, מבחינת מסירות בין השחקנים בחלק הקדמי, מבחינת קצת ניצוצות של כדורגל, חיובי שהמגנים יוצאים קדימה, מאוד מאוד אהפי.
אז אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך משהו בעניין הזה. תשמע, אסף נימני, אתה עובד איתו ביום יום, בוודאי יש לך שיחות איתו על ההרכבים.
20 נקודות, 8 מהירידה, 5 מריינה, תשמע, הוא עשה
את שלי. לא, על ניקוד אין מה לדבר, אבל אני אגיד לך למה אני מתכוון, אורן, אם אתה אחד שמאוד אוהב כדורגל, שים רגע בצד, יפה, אתה מאוד אוהב כדורגל וחדר הדבר אחר, אם אתם משחקים בבית נגד בני ריינה, עם 3 בלמים ושני קשרים אחוריים, מראש אתה לא משחק פה משחק התקפי, נגד ריינה בבית, לא מכבי חיפה בבית. ועדיין
הם הגיעו למצבים,
קודם כל, פרימו, תשמע, אני חייב להגיד לך, אני אענה לך ברמה המקצועית, אם שתי המגנים שלך משחקים כמו שחקני כנף, מהחצי קדימה, ואתה משחק עם עוד 3 קשרים ושתי חלוצים, זה בסדר גמור. אתה יכול להגיע למצבי הפקעה, ואתה יכול לשחק כדורגל גם עם שתי קשרים אחורים, ועם 3 בלמים, אם המגנים משחקים גבוה, עם מגן פוגש מגן.
כן, אבל הבבידי והמגן השמאלי, תזכיר לנו את השם.
תחק שם אתמול, אונגר.
אונגר,
ואחרי זה אייל חן, נהדר.
אייל חן, אין מה לדבר בכלל, אני מכיר אותו מהנוער של מכבי תל אביב, שחקן הרכב ראשון לכל דבר. יפה, אבל שאתה אומר לי על שני מגנים, שזה לבבידי ואונגר, תשמע, זה לא אלי דסה וליידנר, בואו נדבר.
גם הכל חדרה זה לא מכבי תל אביב, בואו, בסדר, אתה יודע, במובנים שלנו. אני מדבר על המובנים.
אני רואה, אבל אני רואה, רגע, אני רואה שאתה באמת עוד פעם פותח את ה... מה שנקרא
את הפוזמק?
לא, איזה פוזמק?
למה? הוא רוצה את בן סער?
הוא פותח פוזמקים של אחרים. הנה, אתה רואה את תמיר גלאזר וברסקי, איכשהו, אני יודע, הגעת אותם לסיכומים, מה שנקרא בן עוני שלם, ועכשיו אתה רוצה גם את סתם נחמני, כמה זה בגמחים מתבטא?
זה הרבה.
לא, אבל בן סער שהתפרסם, נראה לי שכר גדול על חדרה, בן סער, לא?
מה? קודם כל, עם כל הכבוד. קודם כל, בן סער גם צריך להבין, וגם הקבוצה שלו צריכה להבין. צריכה להשתתף בחלק
נכבד. צריכה להשתתף ב-88%, ואז הוא יכול לקחת.
מה, אתה לא יכול לבוא להגיד לי, ינקה, לתן לי חצי-חצי אם אתה לוקח אותו?
איזה חצי-חצי, אתה משוגע?
אני לא בא להגיד.
הוא יכול לשחקן לצוף העולם האלה דולר?
זה מה שאני אומר.
מה אתה?
אני אעשה את השיקולים שלי. אתה יודע.
לא, אבל...
את השיקולים שלו, הכל
בסדר. אבל רגע...
כרגע הם משלמים שכר מלא והשחקן יושב ביציע.
אבל למה אתה מנהל אותם ולא אותך?
אני לא מנהל אותם, אני סתם זורק להם הערה. כן. אני לא מנהל אותם.
אבל תגיד לי, מה עם גלאזר וברסקי, אתה יכול לשלם להם?
אני יכול לשלם לברסקי, ואני חושב שברסקי... כבר ב-24 שעות הקרובות יהיה כבר באימון, יהיה חלק מהקבוצה של הפועל חדרה.
טעות, תקשיב, אורן, אם אני הייתי חבר שלך או יד ימינך, הייתי אומר לך, תשמע, אתה לוקח שחקן שפול ירושלים אמרו לו, אנחנו לא רוצים אותך, אתה לוקח שחקן שריינה אמרו לו, אנחנו לא רוצים אותך, ואתה חושב, אני לא הפועל ירושלים וריינה, אני אצלי הוא יצליח.
אבל הם לא ידעו לחבק. משה,
כל השחקנים שלקחתי בהפועל חדרה בחמש שנים האחרונות, זה כאלה שלא רצו אותם בשום מקום, אז אני לא מתרגש מזה שלא רוצים אותם. אני מסתכל מה השחקן, מה היכולות שלו, מה האופי שלו.
אבל מה המחשבה שלך?
מה הוא יכול לתרום לי?
מה המחשבה שלך? אם הפועל ירושלים וריינה אמרו לא מתאים לנו, אתה לא פחות טוב מהם.
אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות על כמה שחקנים הבאתי להפועל חדרה, שאמרו לי אל תיגע בהם, אין סיכוי שהם פס הם לא ייתנו אצלך, והם עשו ניסים ונפלאות. עזוב, והרשימה היא ארוכה וגם העונה הזאת, אבל זה לא הנקודה. הנקודה בסופו של דבר, משה, אם ברסקי היה עושה עונה גדולה בפועל ירושלים, אז הפועל חדרה לא היית יכול להביא אותו מן הסתם.
נו, אבל אם זיו אריה... אז זה מה שאני אומר, אם זיו אריה אומר הוא לא מתאים לי, זה לא שהוא... לא שמכבי תל אביב ומכבי חיפה אמרו לא מתאים לי, זה הגיוני. אבל קבוצה בסדר גודל שלכם, לא מתאים לשתי קבוצות, אתה מביא אותו.
אתה רואה שחקני כדורגל משחקים בקבוצה מסוימת, ולא מצליחים להביא את עצמם לידי ביטוי.
אני אמרתי לך שתי קבוצות.
משנים לקבוצה אחרת.
כן.
יהיו ארבעה קבוצות, אז מה? משנים לקבוצה אחרת. פתאום הציבות עם השחקנים ליד נוח להם יותר. הביטחון מהמאמן הזה שבא כן. ואומר לו, קח את המפתחות ותוביל, נוח. שמע, פרסי גם עשה דברים יפים בכדורגל.
אני רק רוצה להגיד לך לסיום.
הוא לא היה טוב בשתי קבוצות. הוא עשה גם דברים יפים.
על הכיפה שיהיה גמח מוצלח.
אני רק אומר לו שהוא קופח אתמול מאוד על ידי השופט, ובזה נסיים. קופחת מאוד. אתם קופחתם מאוד.
בהרחקה.
באדום.
בהרחקה, חד משמעית.
אבל זה לא משנה.
אבל מאז שעברנו לעשר שחקנים, שיחקנו טוב יותר.
אני גם חושב, אתה צריך, יכול גם לחסוך, לעלות רק עם עשרה.
זה אומר שבשבת צחקו 4-4-2.
אורן, תצליח.
אולי, בוא נראה.
בוא נראה.
תצליח, אורן.
ביי, אורן.
סעיד בסול, יושב ראש ובעלים של מכבי בני ריינה. שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
איך עושים את זה? תגיד לי, אתה גדלת בכדורגל, איך עושים את זה? איך מובילים 2-0, דקה 92, וחוטפים שני גולים בשתי דקות?
כמו שאתה רואה, זה הכדורגל, אין מה לעשות.
כן, אבל איפה החבר'ה שלך? הם לא עובדים בעמותה. אתה משלם להם על זה.
אתה צודק. מה אתה, יש לך פתרונות?
לא, אין פתרונות, אבל אני אגיד לך שכמו שאתה אומר, זה יכול לקרות בכדורגל, לדעתי לא קרה לנו העונה המשחק הזה, שקבוצה הובילה בדקה 92-2-0.
אז אני אזכיר לך, בשנת 22, ריאל מדריד הייתה...
לא, לא, אתה נתלה לי פה באילנות.
לא, לא, אתה נותן לי דוגמאות לא טובות, סעיד.
כן, ואני אזכיר לך, ארגנטינה עם 2-0, יחזירו 2-2.
לא בדקה האחרונה.
לא ברכה האחרונה, כן, אבל אתה... אני אזכיר לך גם קבוצות שהיו מופסידות 3-0 וחזרו ל-3-3.
אבל היה שוויון הזדמנויות במשחקים האלה, אתה יודע, לשתי הקבוצות.
אתה צודק.
פה אתם הייתם צריכים לגמור את זה, דקה 20, 3-4-0.
בוא, אתן, החמצת העונה.
אני יכול להגיד לך שאנחנו במחצית הראשונה היינו צריכים לרדת 3-0, ירדנו 1-0. במחצית השנייה היה צריך לגמר את זה 4-0, ירדנו 2-2. אנחנו פריירים, אין מה לעשות.
אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך, סעיד, בעניין הזה...
תמיד לקחים וממשיכים הלאה.
ברור, ברור, אבל אני רוצה להגיד לך בעניין הזה, שאתה יודע, אתה מראש בפעם ראשונה אתם בליגת העל, אז אתה אומר, אין לנו עיניים גדולות, בוא קודם בעונה הראשונה נשאר בליגה, השתי נקודות האלה, איך אתה יכול להגיד, זה בעתיד אנחנו נוכל להצטער עליהם.
הכל נקודה שאתה מפסיד אותה, בעתיד אתה יכול להצטער עליה.
לא, אם אתה תפסיד למכבי חיפה בסמי עופר, אתה לא יכול להצטער.
אחי, אני בסופו של דבר, עם כל הכבוד למכבי חיפה ומכבי תל אביב ובאר שבע, אם אנחנו רוצים להיות אמיתיים, הם באותו טבלה שאנחנו נמצאים בהם.
אבל אתם לא באותה רמה ולא באותו תקציב.
לא משנה, אבל קודם כל בוא נתחיל מזה. הם, אתה עכשיו בתוך טבלת ליגת העל, מה אתה רואה שם?
אני רואה שלוש מתמודדות על האליפות שריינה לא ברמה שלהם.
אבל מה אתה רואה שם? בטבלה יש 14 קבוצות, מה אתה רואה?
מה אני צריך לראות?
אתה רואה את 14 קבוצות, לא, אתה לא רואה שרק מכבי חיפה.
נכון, נכון, נכון. אבל לא, שאמרת על איבוד נקודות ונצטער, קבוצה שמפסידה למכבי חיפה בסמי עופר, היא לא הפסידה נקודות. נשמה, זה מה שאני אומר לך, היא לא הפסידה. זה הגיוני.
אנחנו נלמד לקחים ממה שהיה אתמול, ונשתדל להפיק ולהסיק מסקנות ו... לתקן את הטעויות שלנו ולהתקדם הלאה.
תגיד, אמר לנו אורן גולן על... לא, אורן גולן אמר על ברסקי, אתה מביא שחקנים לקישור במקום ברסקי? כבר יש לכם שחקנים לינואר?
אנחנו אמורים לחזק את הקבוצה בשלוש שחקנים, כן.
מקומיים או זרים?
אנחנו הסתמנו את מר מרטיני אמור לנחות מחר בבוקר לארץ.
כן.
מר מרטיני.
שחקן התקפה טוב. שחקן התקפה טוב.
כן, ומחתימים כנראה, מנסים להחתים שני שחקנים ישראלים מהארץ.
יובל אשכנזי מנתניה יכול לבוא בחשבון?
היה פעם, יכול לבוא, עכשיו לא.
מה קרה?
אני, יש לי בחיים דוגמה, חיים הם כמו רכבת. או שמסביקים ועולים עליה, או שהרכבת עוברת אותם והם נשקרים במקום שלהם.
הצעתם לו והוא לא הסכים אז, אז עכשיו אתם לא רוצים.
לא, אותנו לא הסכים. ראיתי אחר כך מה מומי, ואז הבנתי שכנראה אני הרווחתי והורביה.
רצית לשאול אותו על הפועל פתח תקווה, נכון?
יש לך הפועל פתח תקווה בגביה.
אתה רוצה להתקדם בגביה?
כן.
אנחנו באים למשחק כמו כל משחק. מנסים לנצח את המשחק.
אני חייב לומר לו שראיתי את הפועל פתח תקווה ביום שישי, שידרתי אותם, הם קבוצה מסוכנת מאוד. זאת אומרת, מי שמאמר על המשחק הזה, זה לא 100% ניצחון לריינה. גם אתה חושב ככה?
אין אף משחק שאתה נכנס ואתה רואה אותו ניצחון טוטלי. אתה רואה את זה, אני שחקתי נגד ביתר ירושלים, לא אני, הקבוצה שחקה נגד ביתר ירושלים בשנת 2020, שאנחנו היינו בליגה ב'. המחצית ירדה 1-1, שביתר ירושלים רצה להתמודד על אליפות. שרון אלב עוד היה מאמן שלהם, אז המחצית הראשונה, ירדנו מהמחצית הראשונה, 1-1, קבוצה בליגה ב'. מה אתה אומר? זה כדורגל. אנחנו באים לכדורגל, לא יודעים איך מתחיל, לא יודעים איך לגמר.
כן.
יפה, שיהיה בהצלחה.
סעיד, תצליחו.
תודה אחי, תודה.
יש לנו שני משחקים שנפתחים, לא בעצם, יש לנו עוד זמן, זה ב-7:30. הפועל ראשון לציון מול בני יהודה, והפועל עכו מול הפועל אום אל-פחם, זה בליגה הלאומית. נפתחים עוד חצי שעה. חזרנו. אז עכשיו יש לנו פה את לירן שכנר, האיש שלנו באנגליה. רנת שכנר.
בעצם אומר שאני באנגליה, למרות ש...
לא, אתה פה, אף אחד לא נוסע, היום
כול. נהדר, הלוואי.
תשמע, פעם היינו קולוניה.
שמעתי אבל שהוא אמר לאורי אוזן שאורי נוסע לאנגליה.
אורי שם, כן, אורי שם בתור תייר.
מה זה תייר? הלך לראות משחקים רצופים באנגליה, בלונדון?
כן, הלך לראות, למרות שהוא היום אמור להיות על הקווים יחד עם ניב דוברת, נדמה, לא, זה מחר, סליחה, מחר. ארסנל ניוקאסל הוא...
וואו, איזה משחק. משחק אדיר, ארסנל ניוקאסל. אבל היום יש לנו ליברפול.
כן, היום נפתח המחזור ה-19. בעצם, היום חוצים את העונה, היום אחר מחרתיים, העונה נחצית לשניים ולשתיים, ובאמת הבשורה מהמחזורים האחרונים, זה שהאליפות... כרגע היא כבר 50-50, זה לא סיטי וארסנל, וארסנל ככה בינתיים תופסת מרחק, אלא כרגע לפחות אתה רואה את התותחנים לקראת ניוקאסל, הופכים להיות פייבוריטים, אני לא יודע אם פייבוריטים, אבל לפחות מועמדים כמו סיטי לאליפות. והערב ליברפול פוגשת את ברנפורד, ברנפורד זה קבוצה
מסוכנת,
כמו שאני אמר, כן, הפסידה רק פעם אחת בשמונה משחקי ליגה, והיא קבוצה שמאוד קשה לנצח, אבל היא בפול במומנטום. היא רוצה, היא עם ארבעה ניצחונות רצופים בליגה, ובעיקר מתחיל להתפתח שם קרב, קודם כל על הכניסה לרביעה הראשונה, יש שם את ניוקאסל, את יונייטד, ואת ליברפול, כשטוטנאם, דיברנו עליה גם אתמול, נראית מאוד, אפשר לומר חלשה.
לא, מי שמפסידה בבית 2-0 לאסטון וילה היא לא טובה.
כן, נכון? וזה מאוד מאכזב, כי טוטנאם היו מנערים של ציפיות. אבל לגבי ליברפול...
גג פה ישחק?
גג פה עדיין לא קיבל אישור.
וואי, חבל.
רישיון עבודה, יש שם את החוקים הברורים באנגליה, והוא לא יכול לשחק הערב, וזה באמת חבל מבחינת קלופ, כי אין לו סגל. הסגל שלו עדיין מאוד קצר, דיאז פצוע, ז'וטה פצוע, פירמינו פצוע, ואין לו עדיין יותר מדי אופציות בהתקפה, זה עדיין נוניס, מוחמד סלח, וכל פעם מישהו אחר מצטרף, והספסל שלו מאוד דליל. הוא משתמש בעיקר בילדים. ליברפול מנצחת אמנם, היא לא מרשימה, אבל עדיין פייבוריטית מול ברנטפורד.
אני רוצה לשאול אותך באמת על המשחק הגדול, קופמן ואני ישר אמרנו וואו, כי במחר אמירויות יהיה לדעתי משחק נהדר, אבל הם מגיעים למשחק, תראה ארסנל נותנת 4 בחוץ לברייטון, תשמע ברייטון קבוצה קשה השנה, ולעומת זאת ניוקאסל בבית, אני מאוד אוהב את ליץ, אבל שראיתי תוצאה סופית 0-0 הייתי מופתע, כי ניוקאסל שווה 2 גולים ביתיים כמעט כל משחק.
כן, אבל זה מראה לך עד כמה הליגה הזו היא קשה. אידס יונייטד מהתחתית מסוימת בטקו 0, אברטון עושה טקו 1 באתיחד. אז זה מה שמעניין בליגה הזו, שאתה יודע שהקטנות יכולות לקחת נקודות מהגדולות, וגם היום, אתה יודע, אתה ניגש למשחק הזה בין ברנטפורד לליברפול בהנחה שטקו לא תהיה הפתעה כבר, וזה מה שיפה, בטח בקריסמס שזה לוז צפוף של משחקים, הגדולות יכולות לאבד נקודות, גם כי הסגלים שלהם קצרים, וגם כי באמת הפערים הם לא עצומים, הם נסגרים, על פי רוב, אמנם יש עונות שלא, שסיטי מנצחת כל דבר, אבל בעונה כזו, באמת כל אחת יכולה לנצח כל אחת.
אגב, לגבי ארסנל, אנחנו זוכרים את ארסנל הענקית עם ונגר ותיארי אנרי, אתה חושב, באנגליה למשל הפרשנים משווים את הקבוצות, כי אם היא תיקח אליפות מהסיטי, אז היא קבוצה ענקית.
קודם כל, האחוז שלה הוא אחוז מדהים, היא איבדה רק 5 נקודות העונה ארסנל, וזה קודם כל, בלי קשר למאבק מול סיטי, זה מספר נקודות די מטורף להשיג מתוך 18 משחקים, הם לא שיחקו 18 משחקים, הם שיחקו 15 משחקים, 16 משחקים, וניצחו 43 מתוכם, והשיגו 43 נקודות מתוכם, אז הכמות, כמות הנקודות, היא קודם כל די מדהימה, ובאשר לסיכויים, הפרשנים באנגליה, אחרי מה שקרה בסוף השבוע, אחרי הטקו של סיטי, מתחילים לדבר על ארסנל, לא כאולי ולא כנראה מתי סיטי תתעורר, אלא כמועמדת שווה, זה קרב פתוח, יש עוד פעמיים ארסנל מול סיטי, אבל אנחנו כבר במחצית הדרך, וארסנל השיגה כמות נקודות, באמת, כמות נקודות מאוד גבוהה, 7 נקודות פער, זה אומר יותר משני משחקים בינה לבין סיטי, יכולה להשיג פעמיים ועדיין להיות ראשונה. עדיין לא מדברים עליה כקביצה ברמה של הבלתי מנוצחים ההם, אבל כן לוקחים אותה מאוד מאוד ברצינות, אחרי 2 הניצחונות בקריסמס, ובעיקר חיבוד הנקודות של סיטי.
רק שלא יגידו, אם זה יקרה, לירן, רק שלא יגידו בסוף העונה, שהתלמיד עלה על מורו, כי גם אם זה יקרה, ארטטה לא מאמן טוב יותר מגרדיולה.
תראה, היו הרבה מאוד מקרים שאמרנו על ארטטה בשלבים מסוימים, שזה רחוק מאוד מלהיות פאפ.
כן.
אבל מה שקורה בתקופה האחרונה, מראה לנו שארטטה למד, באמת למד לפנים, והוא עכשיו מיישם, וכנראה, אתה יודע, כנראה צריך גם איזו תקופה של הבשלה, כדי שאתה תחבר נכון את השחקנים, תנהל אותם נכון, יש לו סגל הרבה פחות מוכשר מהסגל של פפ גוורדיולה, ועדיין הוא מוציא ממנו נפלאות,
כן.
ולכן אני אומר, יש פה מאמן, העונה ארטטה כבר על המדרגה.
על הכיפק, אז אתה משדר היום ב-7:20 בספורט אחת?
כן, אנחנו עוד מעט מתחילים בשידור.
מי איתך?
אני עם אבי נימני.
יאללה, תבלו.
דרישת שלום, תודה.
תודה, אני אמסור, תודה ביי.
אנחנו עם כדורסל עכשיו, אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים, מה שלומכם?
חיים בצניעות. אני בודק את החיסון החמישי שלי עם החיסון לשפעת ביחד. אני לא רואה שזה עוזר.
אתה עשית 5?
כן.
יש 4, לא?
5 לזקנים נתנו לאומיקרון.
ואתה מרגיש לא טוב היום, אז איך זה?
אני יודע מה נותנים לנו. תאמין לי, כוסות רוח למת נותנים. שקדי, מחזור 12 אתמול בליגת ווינר.
כן.
מכבי תל אביב, באמת, במעמד צד אחד, 109, 57, 52 נקודות הבדל. בית הלחמי, בלי בית הלחמי על הקווים, כן?
שמע, זה היה, באמת, אני ראיתי את זה, אני לא, כמו ישבתי, ראיתי את המשחקים מהבית, היה משחק קשה מאוד לצפייה, אנשי מכבי תל אביב יבואו וידברו על הסיים שהם שברו שם,
הם זה, עשו את זה... שלהם, אני לא יכול להשים אותם.
לא, אין לי טענות, פשוט רע לתפארת מה שקרה להפועל אלעד בתקופה האחרונה, והמועדון הזה, שהוא מועדון, אתה יודע, כל מועדון שמדרדר למטה, התחילו בקלישאות, זה מועדון חשוב, זה הכל, זה מועדון שהכיוון שלו הוא לא טוב, כן? זה מועדון שישרו לו רק לפני חודש ומשהו, בנייה של אולם בעיר, שאמור לקחת אותו קדימה, אלת חייבת להתאפס מהר, אני יודע שמדברים עם מאמנים, דיברו עם שיבק, זה לא...
שיבק יעזוב את מה שיש לו באיפה הוא...
לא, זה לא הולך לכיוון של סגירה, יש רמי ידר עוד על הקו... באופציה, לפי מה שהבנתי, היו שהוא שיחות עם גיא קפלן מבאר שבע, שהוא עוזר מאמן, באר שבע לא מתכוונים לשחרר אותו. הסיפור שהפועל אלת חייבת לתפוס מאמן, אנחנו רואים את ה... אתה יודע... זה נראה כרגע עם הניצחון של גליל היו הנס ציונה, קריית אתא עוד עדיין במיקס, אבל שקצת גלבוע גליל ואלת הולכות למאבק על הירידה.
כן, אבל אלת שלושה ניצחונות, גליל עליון חמישה ניצחונות.
לא, גלבוע גליל עם שניים.
כן, אז אני אומר...
אבל רגע, אבל אתה אומר שאלת חלשה מאוד, הולכת בדרך לא נכונה. לא, לא, אני רוצה השאלה.
אלת לא מסתכל רוח חלש. אלת לא כוח סגר חלש.
אז זה מה שרציתי לשאול אותך. המאמן שאתה אומר מציעים עכשיו למאמן, המאמן יכול להוציא משהו מהקבוצה הזאת, או שהיא ממש חלשה, אי אפשר להוציא מנה כלום?
אני חושב שאפשר, אבל בוא, יש סיטואציה, אלת כבר עשתה, יהיה לו חילופים בסגל, אין שם תקציב בלתי מוגבל, שיכול להגיד לך, וישנו פה את הכל ויהפכו. יש לסגל הזה פוטנציאל. אני רוצה להגיד שגם למכבי ראשון, בשנה שעברה שירדה ליגה, היה סגל לא רע. אבל באיזשהו שלב שאתה נכנס לזה שהוא מראה שחורה ומתחיל להחליף זר על זר ומביא שחקנים שבדרך כלל מי שמגיע לקבוצות שהם במקום אחרון אלה לא מציאות גדולות אלא יותר שכירי חרב ואלה תצטרך מהסגל מה שיש לה הנוכחי לא הוציא יותר עכשיו אני מסתכל על גלבוע גליל שהם התחרות הגדולה של אלה על הירידה גם הם כרגע כבר מתנהלים בשבועיים פלוס בלי מאמן עם כל הכבוד לגוני ישראלי, וגם הם יושבים על אריאל בתלחמי, אני מבין בצורה, אמרו לי שיש שם אפילים שם מלחצים.
הוא יהיה שם, מיום. הוא ינוח קצת, אני מאמין שהוא יהיה שם, עוד שבועיים הוא יגיע.
בסדר,
עוד שבועיים. אני רוצה להתקדם עם מכבי, למה הם משחקים מחר נגד חיפה? מחר יום שלישי, יש להם בשישי במדריד.
48 שעות, בדרך כלל אין משחקי ליגה.
עם טיסות ועניינים.
ביורולי כן, בליגה לא היה לנו.
אז אני אומר.
כן, אבל אני רק רוצה להגיד שמכבי יש לוז מטורף, כן? ההמשך של הלוז הזה, הוא אפילו יותר, יש להם יום שישי ריאל מדריד. אחרי זה חוזרים יום ראשון שוב הפועל חיפה, זה משחק, המשחק שמחר הוא משחק מהמחזור השלישי, משחק השלמה. ואז יש שוב הפועל חיפה. קודם כל אני מבשר פה בשידור חי, מכבי תל אביב מחר עם וייד בולדווין.
בדיוק אני בא להגיד לך שבמדריד אין להם מה לשחק אם בולדווין לא משחק.
עוד שאני אגיד על זה משהו, מכבי מחר גם עם וייד בולדווין וגם עם לורנזו בראון. אז מכבי מגיע עם שני שחקנים טריים יחסית. חוזרים, הפועל חיפה ביום ראשון, רביעי מגיע לפה פרטיזן בלגרד, שישי משחק חוץ נגד פנתנייקוס, ואחרי זה ראשון או שני יהיה קביע המדינה.
אז מתי הם נחים? מתי הם מתאמנים? מתי הם אוכלים?
לא מתאמנים, לא מתאמנים. עולים לשחק, זה מה יש. או אתה עולה לשחק, וידאו, עכשיו את תקופה של שבועיים מטורפים, עוד מתישהו בפברואר יהיה פגרת נבחרת, יהיה קצת יותר...
כן.
וכל זה, רוני, כל זה עם טיסות. בשביל זה אני אומר, הימים מצטמצמים. זה לא יומיים בין משחק למשחק. אם יש לך טיסות, זה יום ורבע.
אני
ריאל מדריד,
שיחקו חמישי, ראשון, שלישי, שישי, ראשון, מתי יש גביע? שלישי.
שלישי.
ועוד פעם אחרי זה יש להם...
יורוליג.
יש להם יורוליג שני משחקים.
אין, תשמע, אין להם מנוחה. גם השחקנים, תשמע, הם לא רובוטים השחקנים. בשביל זה הם ייפצעו בשרירים כל הזמן.
בגלל זה אתה מחזיק סגל של 14 שחקנים. אתמול בליגה שחקנים, ג'רל מרטין, שהוא שחקן עכשיו שנייה מרכזי, שחקן אתמול 13 דקות, כן? לורנזו בראון נח.
ברור.
אז אתה מוצא, ובגלל זה זה חשוב שהוא בולדווין חוזר.
בוא נתקדם לחולון. יום רביעי יש להם את איגוקיה בוסניה.
כן.
בפליין חייבים לנצח, בטח פה. הפועל חולון ניצחה אתמול את באר שבע, 92-77.
הבשורה של חולון במשחק הזה קיבלו את סי ג'י אריס, שהיה נראה לא רע פלוס, וקיבלו משחק מהדר מדלטון, חולון יש הקצת פציעה של מרווין ג'ונס, כן, זה יכול להיות משמעותי, אבל הם אומרים שהוא נתנו לו לנוח אתמול נגד באר שבע, כדי שהוא יוכל לחזור לעניינים. חולון היא קבוצה יותר טובה מאיגוקיה, כן, היא צריכה לעבור את איגוקיה, במיוחד עם יתרון ביתיות, ואני מאמין שיהיה בסדר, הלחץ עליה, אבל בדרך כלל, בחולון מאוד מאוד קשה לנצח.
אני רוצה לשאול שאלה על הפועל תל אביב שמאוד החמנו לה השנה, וגם פרנקו היה איתנו כמה פעמים בשידור. אני שואל שאלה מאוד פשוטה, גם אם הוא כוכב ג'קובן בראון, ומסרב, מסרב, מה עושה מועדון לשחקן שמסרב לעלות? זאת אומרת,
טיפלו בעיה.
מה זה טיפלו? תגיד לנו מה, כי קיבל כנס, מה, הוא עשה נזק ל...
אין כנסות, אני אגיד לך עוד משהו. הפועל תל אביב היה השנה עוד מקרה של... היה מקרה במשחק בחולון עם עידן זלמנסון, הפועל תל אביב טיפלה בזה בין כותלי המועדון בצורה מכובדת, ממה שאני יודע, גם ג'קובן בראון, הפועל תל אביב לא רק...
אבל אני ראיתי את רמי כהן נוזף בו בצורה בלתי רגילה.
בצורה חד משמעית כדי להראות שדבר כזה לא מקובל הפועל תל אביב. ג'קובן בראון, כמו שאני דבר התנצל על ההתנהלות שלו, ואני, מה שאני דבר אמור, יש שיחה, יהיה איזשהו משהו קל שהוא יקבל, לא עונש גדול מדי, והפועל תל אביב יודעת.
אז רק תדע לך, רק שתדע לך, אם קורה דבר כזה אצל איביץ', איביץ' עכשיו הוא בדרך החוצה, אבל ביום רגיל, גם אם זה ערן זהבי, הוא חודשיים לא רואה מגרש אצל איביץ'.
אתה אומר
זה ההבדל.
ערן זהבי, אם הוא לא מסתרב לעלות חודשיים בחוץ, אני לא יודע.
אצל איביץ'? אצל איביץ'? אני אומר לך שכן.
בואו נתקדם.
באמת, פרימו, אתה נותן פה הרבה קרדיט. אני אומר לך ששחקן במעמדו של ג'קובן בראון, אבל שבאת היפה לזהבי, אני לא יודע אם הוא בחוץ חודשיים.
בואו נתקדם. גליל עליון אתמול מנצחת בנס ציונה. 108-104. אמרנו אחרי הערכה, משיגה את הניצחון הליגה החמישי שלה. מה שטוב שם, שזה באמת רוב ישראלי.
שמע, קודם כל, גליל עליון יש שלושה זרים כרגע בסגל, כן?
אבל אחד זה לכפרות.
אתה מדבר על ויין לנגסטון, בסדר, יש להם שני גבוהים, הכל בסדר. אני רק אגיד משהו דבר אחד, גליל עליון קיבל אתמול את רועי אופר, שהיה חלש מאוד מסחילת העונה, לא רוצה להגיד חלש מאוד, הגזמתי קצת, היה חלש מסחילת העונה, נפצע חודשיים, חודש וחוץ, חזר אתמול, היה מדהים, מדהים, נתן הצגה שאתה אומר לעצמך, וואלה, זה שחקן נבחרת, כן? זה לא סתם שחקן. גליל עליון מחזיקה את איתי מושקוביץ, שאולי הוא כרגע בפריצה הכי משמעותית של הקריירה שלו, בדרך לקבוצה גדולה לשנה הבאה. נמרוד לוי, אנחנו יודעים מה הוא שווה. לוטן אמסלם עושה יופי של קפיצת מדרגה בגליל עליון. יש לה ארבעה ישראלים, שזה קבוצה מבחינת סגל ישראלי, אני לא מדבר על סגל כללי, סגל ישראלי של טופ, כן? של 4-5 בליגה. אין לה הרבה קבוצות סגל ישראלי כל כך חזק.
כן, אני לא יודע אם 4-5, היא צריכה להישאר בליגה, אם היא עושה 1-8,
זה הצלחה. לא, אני מדבר איתך מבחינת סגל ישראלי, סגל ישראלי. תוסיף לגליל עליון עכשיו, חסר לזר, כן, הדסון ברח. תוסיף לזר שישלים, שלא ייקח את ההצגה מהישראלים, שישלים למה שיש, כי החבר'ה הזרים אחרים שלהם, אחלה חבר'ה, וברק פלג עושה עבודה יפה, וגליל עליון תעשה פלייאוף ותקשה שם על כולם, וזה המטרה שלה גם בכדורסל הישראלי. לא כולם צריכים לחלום על ערוץ לאליפויות, יש קבוצות שגם מקדמות השחקן הישראלי, וגליל עליון עושה את זה יפה מאוד, שנה שנייה ברציפות, ואני מאוד מקווה שהמגמה הזאת תמשיך, והחבר'ה האלה, הניצחון כמו שגליל עליון זה ניצחון חשוב, זה ניצחון שמראה שאפשר לתת השחקן הישראלי, והוא גם יחזיר.
על הכיף, אקשקדי, המון תודה.
תודה, אשקדי.
אנחנו עכשיו עם דן מורי, שפרש לאחרונה מפעילות בגיל 34. אהלן מורי.
אהלן, מה נשמע, ערב טוב.
ילד, ילד,
15 שנות קריירה.
רונלדו 40.
השיג את גביע המדינה עם בני יהודה, היה בבית ירושלים, ויטסה ארנהיים מהולנד, אבל מה שנקרא, הראש רוצה והגוף לא יכול. ספר לנו על זה.
לא, לא כל כך. האמת זה, הסיטואציה ככה גרמה לי לפרוש. הגוף בסדר גמור, הראש בסדר גמור. לא, קרתה סיטואציה שזה מכוח הנסיבות ככה נאלצתי לפרוש, אז עשיתי את זה.
אבל אל תגיד שלפחות בליגה הלאומית לא הציעו לבלם מנוסה כמוך לשחק.
כן, כן, אבל שוב פעם, זה לא דברים שהתגרו אותי יותר מדי, אם אני וזיקה לאיזה קבוצה או איזה שאיפות לעלות ליגה, דברים כאלה, ואני חושב שלמשוך את הקריירה עוד שנה ועוד שנתיים או שלוש, זה לא ייתן לי כלום בחיים, לא מבחינה חווייתית, לא מבחינה הישגית, אז שוב, תליתי את הנעליים.
אני רוצה להגיד לך משהו, כל אחד שתולה את הנעליים זה הרגשת באסה כזאת, כי בכל זאת בגיל 34 אתה לא מרגיש כמו גיל 20, למרות שאתה חושב שתמשיך, אבל אם אני לוקח את העונה האחרונה בבני יהודה, אנחנו זוכרים, דן, ליוויתי אתכם כל העונה, כמעט הידרדרתם לתחתית, בעיות עם אברהם ובעיות עם האוהדים, אז אולי פרשת וטעם חמוץ בקבוצה שגדלת בה?
אין ספק שהתקופה האחרונה היא גם חלק מאוד אינטגרלי בפרישה שלי, שככה, אתה יודע, בוא נגיד, פרשתי בדיכאון, אתה יודע, כי הזיכרון האחרונה של מכדורגל הוא קצת פחות טוב, שוב, זה דברים שקורים, אתה תחושה נוראית, אני במילים לא יכול להבדיל לך מה שקרה שם באמת, מה שראית על המגרש זה קצת הקרחון, לעומת מה שקרה באמת באימונים והכל, מבאס, אבל שוב, מה אני אעשה? זה הסיטואציה.
אז ננצל אותך לדבר על בני יהודה, אתה אמנם עכשיו לא שם, דמיו הגיע לקבוצה, אנחנו זוכרים איך בעונה שעברה, שמחתם ממש עם הפנדל האחרון של הפועל רמת גן, נכנסתם עם השיניים לפלייאוף העליון, ואנחנו רואים השנה את בני יהודה גם, מה אתה רואה, הידרדרות, אתה רואה אותה באיזשהו שלב מתחזקת וכן חוזרת לליגת העל, שזה המקום שלה?
לא יודע, קודם כל ליגה לאומית זה ליגה שכל אחד יכולה לעלות, ראינו את זה בשנתיים האחרונות, אתה רואה את מכבי פתח תקווה שכולם אמרו לפני חודש וחצי, חודשיים, שהם כבר בליגת העל, והנה פתאום 5 הפסדים רצוף, אז אני חושב שתמיד קבוצה יכולה לעשות את האפגרייד ולהשתנות, כרגע זה נראה קצת אחרת, אני מאחל להם את ההצלחה, בעיקרון.
יש מצב שתחזור לשם באיזשהו תפקיד? במיוחד עכשיו שאברמוב לא שם, אני יודע שאתה ואברמוב היה קצת איזה קצר.
לא היה יותר מדי קצר, קצת, הוא לא שילם לי איזה שתי מזכורות, אבל חוץ מזה אני וברק בסדר, גם דיברנו לאחרונה, אני גם בסדר עם מוש, לא הציעו לי משהו תפקיד, אם הציעו לי בכל זה אני אשקול את זה, אני הייתי רוצה כן לחזור לשם לזה תפקיד אחר, אבל שוב, כרגע זה לא על הפרק.
מה אתה עושה ביום יום?
היום ביום יום אני לומד את לאור שני.
מה אתה לומד?
לומד מערכות מידע, וסיימתי נימון בשוק ההון, ואני עכשיו נכנס לשוק ההון כסוחר בבית השקעות.
גופמן, שמעת? יש פה בן אדם עם ראש על הכתפיים, יוצא לדרך חדשה, שוק ההון, מאחל לך גם, אני מאחל לך גם שיהיה לך הון.
אתה רוצה שיהיה כמונו?
תודה רבה, מה כמוך,
קופן,
אתה בחור חכם.
איזה בחור חכם?
שמע, הוא לא מעריך את עצמו כמה הוא חכם, תאמין לי.
עזוב אותך בשטיות.
זה הבעיה שלו, שיותר מדי חכם.
עזוב את זה, עזוב, שמע לי.
אבל מה הורג אותו? שהפועל רמת גן מקבל את גול דקה האחרונה, הוא בא לי בוא לאולפן, הוא אומר, הסתומים האלה. גדול.
ראית לכם נראים, בחייך. בוא נאמר שאם אנחנו נחלצים מירידה, זה עוד נס, וכבר מצינו את כמות הניסים.
אגב, בני יהודה נגד רמת גן בשישי בבלומפילד.
כן, אבל היום יש לבני יהודה משחק.
הנה, עכשיו אנחנו מתחילים כן, לראות בראשון לציון. אתה עוקב אחריהם? אתה רואה ערוץ הקיבוץ?
כן, מן הסתם, אני... כן,
אני לא חושב אותך, אבל גם. שבני יהודה זו קבוצה שיכולה להתמודד בפלייאוף תחתום בליגה לאומית.
אבל ככל הנראה היא תהיה.
אין לה את החומר לזה. אין לה את החומר לזה, יכול להיות אסון שם. אין לה את החומר הזה.
משה דמיו הבטיח לי בשידור, בני יהודה לא תהיה...
15 שנים.
לא שמשון תל אביב. לא, היא לא תהיה שמשון, היא לא תיעלם פתאום לליגה ג' ותתחיל מההתחלה.
אנחנו מקווים לזה, אבל אני כן חושב שהמטרות שלהם השנה הם יותר לייצב את המועדון, להשאיר אותו בליגה לאומית, ושנה הבאה לבנות איזה משהו קצת יותר עם בסיס יותר רחב. שוב, אני מקווה בשבילהם שזה יקרה, כי כמו שקופן אומר, פלייאוף תחתון לקבוצת בני יהודה, עם השנה האחרונה, ועם האווירה שם, והקהל, זה...
לא, לא, זה לא...
מבוא לאסון.
בדיוק.
מבוא באמת לאסון. דן מורי.
דן, שיהיה לך בהצלחה בכל אשר תפנה.
תודה על מה שנתת, אני מקווה שתמצא את הדרך להישאר בענף.
תודה רבה, תודה רבה.
המון תודה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אוטוטו נבוא. חזרנו, הפועל אקו, הפועל אום אל פחם, והפועל ראשון לציון, בני יהודה, שני המשחקים החלו, שידורים ישירים בערוץ הספורט, יש בספורט אחת את ברנטפורד מול ליברפול, ואנחנו עכשיו עם עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן.
החל מסע הלוויה של פלא, מחר הוא אמור להתאמן בבית הקברות באזור סנטוס, ושמעתי את ג'יאני אינפנטינו, קראתי אותו נכון, ג'יאני אינפנטינו מבטיח לברזילאים שבכל מדינה תצטרך להקצות אצטדיון שיקרא על שם פלא. אני מניח
לא צריך, הוא ביקש.
כן, גם אם תנו כמה לירות, אתה יודע, זה פיפה, יש להם כסף כמו זבל.
לא, אבל איך יכולים להכריח למדינה?
הוא לא מכריח, הוא ביקש.
ביקש, אוקיי.
אני לא חשוד כחסיד של איפנטינו, אבל הוא אמר שהוא מתכוון לבקש בכל מדינה לקרוא אצטדיון על שם פלא.
אני אין לי בעיה שהאצטדיון בנתניה יקרא אצטדיון פלא. אני ארגיש טוב עם זה.
אני חושב שרשפה היא תרצה כמה לראות.
האמת שזה נתניה טוב, בגלל מוטל שפיגלר וכו'. נתניה זה רען טוב.
לא, אבל הוא אומר שמיריאם תקבל, מיריאם צריכה לקבל כסף על זה.
ברור, מה זה, היא בנתה אצטדיון, עם כל הכבוד לפלא.
רוני ישר חושב על הכסף.
נכון, אין, זה ספורט מקצועני, אין מה לעשות.
אבל תשמע, זה בקשה נחמדה, ו מסע לוויה עבר ליד הבית של אמא של פלא, בת 100, חגיגה 100 לפני כמה שבועות.
וואו. די, חיה עדיין?
כן, כן, עכשיו. והיא חיה פלא לפני כמה שבועות, אני לא יודע אם זה היה הוא עצמו או מישהו מטעמו, אבל ציין באינסטגרם שלו לתמונה שלהם, אבל לפי הדיווחים בברזיל, היא כבר לא לגמרי צלולה, ואחות של פלא, אחותו הצעירה, בעצם הבת היחידה שלה שנותרה בחיים, כנראה שלא סיפרה לה כי היא חוששת לבריאותה, אז מצד אחד מסע לוויה עבר ליד הבית של אמא של פלא, ומצד שני כנראה שהיא לא מודעת לזה שהבן שלה הלך לעולמו.
כן, האחות גם התקנה ברשתות החברתיות על מצבו, צילמה בבית חולים, הכל.
האחות הייתה אחות, וחלק מהילדים היו אלה שהארון בינתיים כבר הושם בווילה בלמרו, במגרש של סנטוס, המגרש שפלא שיחק בו את כל הקריירה בעצם, חוץ מהחזרה לשלוש שנים בקוסמוס בארצות הברית. 24 שעות הקרובות יעברו העודים על פני ארון, ומחר בטקס פרטי של המשפחה בלבד הוא יתאמן בבית קברות שהוא בתבורות על קומות, זאת אומרת לא קומות כמו שאנחנו רגילים בפרטט שיש פה בירקון ודברים כאלה, אלא בית קברות ממש בניין של 14 קומות שמשקיף אגב על האצטדיון. ומשהו לא יודע, מעניין, אבל משהו שפלא ביקש להיקבר בקומה התשיעית. למה בקומה התשיעית ולא נגיד העשירית, כי הוא מספר 10 כמובן, או בקומה האחרונה? כי אבא שלו שהיה חלוץ, מספר תשחק כל החיים עם מספר 9, וסוג של כבוד לאבא שלו, אז מחר תהיה הטקס הקבורה עצמו, יהיה מחר, ו
חבל שהם לא לוקחים את חברה הקדישה שלנו.
לא, אל תציע דברים כאלה. אגב, עוזי, אתה יודע, משהו מאוד מיוחד, היינו במונדיאל, מסי זכה במונדיאל, וקצת אחרי זה פלא נפטר, כאילו עצם את העיניים ואמר, נתתי למישהו אחר.
פרימו, אני רוצה לעצור אותך, מסי לא זכה במונדיאל, ארגנטינה זכתה במונדיאל. שאתה בגילך ובמעמדך גם תרד לדבר הזה שמסי לקח גביע עולמי ולא ארגנטינה.
לא, ארגנטינה זכתה.
לא, אמרת מסי לקח, כי הכל
לא, לא הבנת.
מסי לא לקח, מסי זכה, כמובן, הכוכב הגדול והכל זה, ארגנטינה לא לקחה גביע עולמי.
אבל למה אני אומר לך את זה? קודם כל, בסדר גמור, ארגנטינה זכתה.
לא, אני מבין מה אתה אומר, ומסי נסגר פה מעגל.
כן, אבל לא, יותר מזה אני אגיד לך, מה דיברנו לפני המונדיאל הרבה, מה, גם אתה כל הזמן היית אומר שבכל העולם אומרים, אם מסי לא יביא מונדיאל, הוא לא יהיה כמו מרדונה. זאת אומרת, ארגנטינה עם מסי זכתה במונדיאל, אבל שאנחנו מדברים על מספרי 10 הגדולים בהיסטוריה, פלא, מרדונה ופלא.
תן לבן אדם שישימו אותו בבור.
לא, אבל אני אומר,
לא, אני מבין, זה לא, אבל הוא עצר, זה נכון, אגב, במהלך המונדיאל, שהתחילו הדיווחים על מצבו של פלא, ואוהדי ברזיל הרימו שלטים, עוד במשחק בשלב הבתים נגד קמרון, במשחק האחרון בשלב הבתים כבר היו דיווחים, ו אז הייתה הרגשה, פחות בקרב הברזילאים, שלא היו אופטימיים לגבי המונדיאל הזה, ובצדק, שאולי, אולי, הקטע הזה, איכשהו, שאולי ברזיל תיקח, ואז פלא יעצום את העיניים, קרה, אתה יודע, קרה שארגנטינה לקחה, אבל צריך להגיד שגם, באמת בכל העולם, כולל ארגנטינה, כולל הכבוד שפלא מקבל, אתה רואה את זה בדקות דוגמה במגרשים, אתה רואה את זה בעיתונים, אתה רואה את זה נגיד אפילו קבוצות ארגנטינאיות כמו ריבר פלייט וכולי, הוציאו הודעות ותמונות, זה באמת, בדיוק כמו שמרדונה הלך לעולמו, שקרויף הלך לעולמו, זה כוכב בסדר גודל שחוצה כל מחלוקת על מי הכי גדול ואיזה לאום אתה וכולי, בן אדם שכל מי שראה אותו ספד לו גרסון, אחד מהשחקנים הגדולים של ברזיל 70.
מספר 8.
נכון, הרבה אנשים לא, לא יודע, אנחנו עוד זוכרים אותו, הרבה אנשים לא, גרסון, לא מכירים אפילו את השם. אבל ספד לו מאוד יפה, לבש חולצה של ברזיל 70, עם חתימה של פלא, ואמר, ככה הקרימו למצלמה, מי שראה אותו לא ישכח, מי שלא ראה אותו לא יכול להבין, הוא היה המלך, יש שלום פלא, משהו כזה, ואני חושב שזה אומר לא רק לברזילאים ולא רק לאנשים בדור שלנו, אלא באמת אנחנו נפרדים פה לטעמי גדול השחקני הכדורגל, אבל גם אם רואים אותו רק בברכות כפולות כאחד הגדולים, זה לא משנה, הוא היה פורץ דרך והוא היה אדיר.
בוא נעבור למציאות, הוא כבר לא איתנו, פז'ה בלי מסי ונאמר מפסידה לשנייה, לנס 1-3, הפער של פז'ה הוא 4 נקודות ליגה.
לא רק מפסידה, אלא משחקת גרוע, הפסד ראשון של העונה אגב, בכל המסגרות, הפסד ראשון של קריסטוף גלטיה, המאמן החדש, אז במשחק הקודם, שהיא ניצחה בקושי, שטרסבור מהתחתית בלי מסי, אבל נאמר שיחק ורוחק, ופתאום אתה רואה ש... זה חשוב, זאת אומרת אמבפה לבד לא יכול להציל את המולדת, לנס אגב קבוצה מצוינת.
מה זה אוזי, ראיתי, קודם כל אצטדיון ביתי נהדר, כולם על הקווים, הוא יפה, הם מעודדים 90 דקות.
הירה של 40 אלף תושבים, עם מצדון של 40 אלף תושבים.
לא יאמן המשחק הזה היה.
והם שיחקו טוב, ומי שראה את סקו פופנה, עשה בית ספר שם במרכז המגרש, בישל גם גול, היה מצוין. לנס, כמו שאמרת רוני, 4 נקודות בלבד ממקום ראשון, לא הייתה קבוצה עם כזאת ספירת נקודות שהיא נמצאה במקום השני בטבלה בצרפת מאז 1959. עכשיו זה לא אומר שסן ג'רמן לא תיקח חליפות, סן ג'רמן 99% תיקח חליפות ומסי יחזור ונאמר יחזור, אבל
כן.
אתה רואה שהם כן פגיעים.
תן לי רגע טריוויה לקופמן, מי שיחק ישראלי ששיחק בלנס?
ישראלי בלנס?
כן, 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 עם מאמן ברזילאי.
אלון?
לא, מי? שלום תקווה.
שלום תקווה, אוקיי. טוב, אנחנו מתקדמים, עוזי, תודה.
תודה, עוזי.
עכשיו אנחנו עם צביקה, צביקה שרף, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, למה הם לא שמעו אתמול את הווינר שאני ואתה אמרנו שפריז...
עזוב, צביקה, אנחנו טועים.
כן,
אנחנו...
אתה אמרת על לנס?
גם אני
וגם קוף.
יפה.
צביקה, ערב 10:50, ספורט 4. הדרבי, לא דרבי, אלא הקלאסיקו של ריאל נגד ברצלונה. ריאל מארחת את מכבי ביום שישי. ריאל 10-6.
רגע, זה ליגה או יורוליג?
10-6 ביורוליג.
לא, היום זה ליגה.
זה מה שאני שואל, ליגה, אוקיי.
אני אומר לך, אבל ריאל 10-6 ביורוליג, מכבי 9-7. זה הולך להיות משחק, אבל בוא נדבר קודם כל על המשחק הערב, ממנו ניקח ליורוליג בשישי.
תראה, ריאל ברצלונה, שתי קבוצות בין 4-5 הטובות באירופה, כמו כל הקבוצות השנה, קצת בליגה מדמדמות, למרות שהן מקום ראשון ושלישי, בצורה חריגה מאוד, עוד לפני שהיה המשחק הזה, ריאל עם שני הפסדים, וברצלונה עם 3 הפסדים, וזה לא קורה בדרך כלל. כל המאבק פה הוא גם בסופו של דבר, על להריח את בפלייאוף עם יתרון ביתיות, שזה מאוד 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 חשוב. תראה, ריאל לדעתי, היא רוסטר השחקנים הכי טוב באירופה, רק היא לא מצליחה עדיין...
אני חושב שהמאמן שלהם...
המאמן שלה...
זה לא לסו, הוא לא אוטוריטה כמו לסו.
כן, גם הלסו היה בעיות, אבל הוא לא לסו, כשהם זרקו את לסו, הם לא הביאו... מאמן גדול או מאמן מנוסה.
לא,
מאמן...
הם לא זרקו אותו, הוא קיבל התקף לב לדעתי.
אבל הם זרקו אותו, עזוב.
מה?
הם זרקו אותו.
מה זה, הוא עבר צנתור והוא זהו, הוא בסדר, מה זה, זה לא שהוא.
הוא הביא אישור שהוא יכול לאמן, להמשיך לאמן, הוא רצה להמשיך לאמן, הם אמרו, הרופא שלנו אמר שלא, היה איזה יוריב, ולאסו גם היום אומר, אני מוכן לחזור, אני רוצה לחזור לאמן.
למה אף קבוצה אחרת ביורוליג אז לא לקחה אותו אם הוא כזה טוב?
כי הוא לא כל כך רוצה ללכת, הוא אומר אני רוצה לחזור לאמן בספרד, אני לא יודע, גם הרבה, לא הרבה קבוצות ביורוליג החליפו מאמנים, בסך הכל, הכוכב האדום בלגרד החליף המאמן, וזהו. לא מחליפים מאמנים ביורולי כל יום.
תגיד, צביקה, שאני רואה את ריאל מדריד, יש לה סנטר, תזכיר את השם שלו? עם הגודל שלו?
סבריז.
אתה רואה, אתה יודע, אנחנו לומדים ממך כל מיני דברים, הגנה, התקפה. לפעמים אני מסתכל משחקים של ריאל מדריד, אני אומר, רגע, איך אפשר לתת שם סל? היא הכי טובה בזכותו, לא? אתה לא חושב ככה?
גם, קודם כל, זה הוא הסנטר הכי טוב באירופה, זה ברור, הוא הגנתית עומד שם מתחת לסל ומשפיע על כל הזריקות. יש לו מחליף פה אריה צרפתי שהיה ב-NBA, שהוא בכל קבוצה באירופה, שחקן חמישייה עם 30 דקות משחק, והוא נכנס רק להחליף אותו, ובדרך כלל שתברז לו במנגש, התפוקה של ריאל מדריד, גם הגנתית, גם התקפית יורדת, הם הביאו עוד שחקנים חדשים, דרגן מוסה, והביאו עוד, יש להם קבוצה מאוד חזקה, ועוד יש להם הרבה מאוד פצועים,
כן.
אבל גם ברצלונה, מהרגע שמירוטיץ' חזר, והוא כבר השבוע ניצח משחק גדול בבלגרד, זה הולך להיות משחק מאוד מעניין, מאוד חשוב, מאוד יצרי, כי אתם יודעים, היריבות בין המועדונים האלה זה בכל ענף, בא מהכדורגל ולכדורסל ולכדוריד ולכל הענפים האחרים. קלאסיקו.
זה מה יש.
אנחנו יודעים שריאל מדריד משחקת ביום שישי נגד מכבי.
כן. טוב, יהיה לנו זמן לדבר על זה אחרי שתראו אותם הערב. צביקה, תודה.
יאללה, ביי.
ביי. חזרנו. אין שינוי במגמה בתוצאות. עדיין תיקו אפס במשחקים. אנחנו עם סורוקה מן, ערוץ הספורט, אהלן, ערב טוב. ערב
משובח, מה
שלא פעם? בסדר. וושינגטון וויזרדס מנצלת את הדרם של 3-4 שחקנים במילווקי, ונותנת להם בראש 118-95, דני עם דאבל דאבל, פעם חמישית העונה, 11 נקודות, 12 ריב, נאה.
כן, נאה, משחק סולידי, לא, אמנם לא קלה שלושה פעם ראשונה אחרי 10 משחקים, אבל בכל זאת, כמו שאמרת, דאבל דאבל עם 3 אסיסטים, 2 חטיפות, ופלוס 16, דנק יפה על ג'ו אינגלס מיודענו, ווושינגטון...
אינגלס מעולם לא היה שחקן הגנה, אתה יודע, מצטיין.
אינגלס בשנות ה-C שלו ביוטה היה משומרי הפרימטר בעיניי לפחות יותר טובים בליגה. הוא היה שחקן שמאוד עם הגנה של יסודות מאוד מאוד טובה.
הוא נע לאט, מה שנקרא.
תראה, הוא בן 34 כבר אחרי פציעת ACL, הוא חזר רק לפני שבועיים, שלושה מפציעה, אז הוא לא כמו שהיה בימיו הגדולים, ועדיין... פעמים אותו למגרש במילווקי, אז מצפים ממנו שהוא יעשה דברים. בעיקר וושינגטון פתאום מתחזקת, ההגנה שלה כבר מקום 12 בליגה. ניצחון 67 משחקים מאז הרצף של 10 הפסדים שנראה שהעונה כבר נגמרת עבורם. וכן, אתה יכול לשחק נגד רק נגד מי שמולך, אז אם אין מידלטון, הולידי ואנטטוקומפו, תפרק אותם מהרגע הראשון.
דנבר ובוסטון, אתה יודע, במשחק של המוליכות, כל אחת בקונפרנס שלה, דנבר מנצחת 123-111.
כן, הצהרת כוונות מאוד מאוד רצינית של דנבר, קבוצה שלא צריכה להציר על הרבה דברים, כי הם קבוצה שבדוחק יכול להיות מדורגת במקום הראשון במערב, ועכשיו גם במקום הראשון בליגה, כי הם עקפו את בוסטון עם הניצחון הזה, אבל בלי ג'מאל מארי, השחקן השני אולי הכי חשוב שלהם, העונה הם צריכים לנצח בצורה די מרשימה, להוביל לאורך רוב הערב נגד בוסטון בהרכב מלא, ואפילו דנק של רוברט וויליאמס שקופה שם את הטבעת לחצי שעה, לא יצליח לעצור את המומנטום שלהם, ויוקיץ' באמת, הבן אדם יכול להיות שהוא ייקח MVP שלישי ברציפות, שזה דבר שעשו מעט.
אני חושב שמגיע לו, מספרים כאלה אין.
מספרים כאלה, מבחינת מספרים, אתה רוצה לדבר על מספרים, יש למשל בחור בדלאס, שקוראים לו לוקה דונצ'יץ', שהוא השחקן הראשון בתולדות
ה-NBA. כן, אבל אני חושב שבחמות הטריפל דאבלים וההשפעה על הקבוצה, עם כל הכבוד ללוקה, ואני משוגע עליו, אבל אני חושב שבאמת יוקיץ' הוא מעל כולם.
לוקה קלה השנה יותר נקודות למשחק, וגם יותר טריפל דאבלים, ואני חושב שהקבוצה גם יותר תלויה בו, אבל, אבל שוב, כרגע אין באמת טענה טובה נגד יוקיץ' ונגד טריפל דאבל שלישי, אני כן אגיד שהצוות סביבו טוב מאוד, ורק הולך ומשתפר, אירון גורדון בעונה פנטסטית, ברוס בראון שהגיע בקיץ מברוקלין, עולה בחמישה במקום ג'מאל מרי ועושה 21 נקודות, בונז איילנד הצעיר מהספסל עם 17, יש להם באמת, הם מגבשים רוטציה טובה ואיכותית שיכולה לנצח כל קבוצה בליגה.
ויש לנו את ממפיס, 118-108 על סקרמנטו, ג'ה והג'מה, עשו מה שהם רוצים.
כן, מורנט עם 35 נקודות, וההיילייט של המשחק, מעבר לכל הדנקים והאליופי והכל הזה, זוג נעליים שהוא נתן לאיזה אוהד צעיר ועשה לו את החיים. אבל מי שבאמת, אם דיברנו על הצוות שיש לי יוקיץ', אז גם במנפיס זה הצוות שם מסביב לג'ה, וזה ג'רן ג'קסון ג'וניור, אחד משחקני ההגנה הכי טובים בליגה, וסטיבן אדמס, שעשה 23 ריבאונדים, מתוכם 13 ריבאונדים בהתקפה, וזה שחקן שכאילו כבר לא אמור להיות טוב ב-NBA של היום, כי אין לו קליעה מבחוץ, ואין לו יותר מדי דברים, אבל הוא חוסם מעולה, והוא ריבאונדר התקפה, שאתה מייצר לקבוצה שלך כל כך הרבה ערך, דרך חסימות והגנה פיזית וריבאונד, אז תמיד יהיה לך.
הוא מזכיר לי מישהו שפעם היה בשיקגו, ועשה מזה קריירה.
לוק לונגלי?
לא, לידו.
אוקיי. אוקיי, ביל קרטייט, דניס רודמן,
כן, רק הוא,
אוקיי, אדם שילד טוב,
ביל קרטייט אני עוד זוכר עוד מהניקס, ביל הולך בבריכה, דלה ביל, על הכיפק, סורוקה מן, המון תודה,
בשמחה.
אנחנו עכשיו עם דוד רוזנטל, הוא על הספורט, עורך הוא על הספורט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אז הליגה ב-NFL מסתיימת הערב, הלילה יותר נכון, מנדי נייט פוטבול, אבל הדברים כבר ידועים, מתמודד בכל בית, גם ב-FC, גם ב-NFC.
לא, שום דבר לא ידוע.
למה לא?
בוא נתעכב קודם כל על המשחק של המנדי נייט הלילה, משחק גדול, בפלו נגד סינסינטי, בסינסינטי. יש לזה המון השלכות, כי בפלו היא הפייבוריטית לזכות בסופרבול, כרגע לפחות, ואם היא הפסידה לסינסינטי, היא צונחת מהמקום הראשון ב-AFC למקום השלישי. זאת אומרת, היא מאבדת לפחות כרגע את יתרון הביתיות עד לסופרבול, שזה מאוד משמעותי, בעיקר כשאנחנו כבר ראינו בשבועות האחרונים מה זה חורף בבאפלו ומה יצטרך לעבור מי שישחק.
אבל אני לא חושב, שאני מסתכל על הקבוצות, אתה יודע, ועל ההיסטוריות ועל המורשות וכל הדברים האלה, גם עם יתרון ביתיות, אני לא חושב שיש שם, אתה יודע, דברים משמעותיים. יש לנו את קנזס, קצת איכשהו, אתה יודע, בכל אופן אימפריה.
אני, תראה, קודם כל אתה צודק, אי אפשר, זאת אומרת, הכל מאוד רנדומלי בפלי אוף, ומי שחשבנו שהוא פיבורית, הוא לא פיבורית, גרינביי, את הקבוצה מתה לפני חודש, ותראה מה נהיה ממנה. אני כן חושב שלבאפלו יש יתרון, אני כן, יש המון הפך פחות בליגה, זה נכון, גם מה שקרה לפני שנתיים זה שהרחיבו את הליגה את העונה ל-17 משחקים והכניסו עוד קבוצה לפלייאוף, וזה יוצר סנריוס מאוד 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 מעניינים. זאת אומרת, גם מבחינת הדירוגים, גם מבחינת הקבוצות לפלייאוף, אם עד לפני שנתיים היום היית חייב 10 ניצחונות כדי להגיע לפלייאוף, היום 8 יכולים להספיק לך, וזה יצר מאבקים מאוד צמודים. יש שם הרבה
בתים כאלה שבאמת, אתה יודע, גם ב-FC, גם ב-NFC.
נכון, ויש, אתה יודע, טמפה ביי עמדו להפסיד כמו לקרוליינה ולצאת מהפלייאוף, ופתאום הם ניצחו, והם פתאום לקחו את הבית עם 8 ניצחונות, זאת אומרת, הבטיחו את ה... קשה מאוד לדעת מה יהיה, זה הכל ויילד קארד, הכל מאוד מאוד פרוע שם, ואנחנו לפני מחזור, מעבר למנדי נייט העצום שמחכה לנו הלילה, אנחנו לפני מחזור מאוד מרתק, המחזור האחרון.
מה אתה רואה מבחינת הציור, גמר AFC וגמר NFC?
תראה, סן פרנסיסקו נראית מאוד מאוד טובה כרגע, מינסוטה שפתחה מדהים נראית רע מאוד, אבל שוב, אתה יודע, אתה שואל אותי מה אני רואה, זה באמת, זה להיות השוטה של הכפר כדי להמר. אני מאוד אוהב את איך שסן פרנסיסקו נראית, אני גם אוהב את איך שדלס נראית, וב-AFC, תראה, ב-AFC אני זורם עם בפלו כל הזמן, זאת אומרת, אני באמת חושב שזו קבוצה איכותית, ג'וש אלן הוא באמת מעל הליגה, דיברת על קנזס סיטי, אני חושב שמשהו חסר שם, אני חושב שיש שם, זו קבוצה קצת קבועה, ראינו את זה אתמול בניצחון הקשה על דנבר, אני לא חושב שהם פייבוריטים, סינסינטי לעומת זאת מראים המשכיות יפה אחרי שהם עלו לסופרבול בשנה.
באפלו, אבל זה מקום מדכא, בטח שאתה מדבר לכיוון אמצע ינואר, בואכה פברואר.
החורף שם, זה עזוב את זה שזו עיר באמת חור, הניאגרה פול זה סבבה, אבל לראות ולברוח, החורף שם הוא כל כך מדכא, אתה באמת רואה מה קורה שם, ו מצד שני מגיע לאוהדים שם שמחה, זה אוהדים הכי פרועים בליגה.
הם לא יודעים לשמוח.
הם יודעים לשמוח.
לא, הם עצובים, זה עיר עצובה.
כן, אבל אתה יודע, מה שמחזיק אותה זה הפוטבול, ואני מקווה...
למה, יש להם גם זה, יש להם גם מוקי קרח, הסייברס.
יש להם, כן, את הסייברס. עוד פעם, אתה יודע, זה עיר עם היסטוריה, זו קבוצה עם היסטוריה מאוד עשירה של הפסדים כואבים. הרי היה להם סרט בפלו 66 בניינטיז, זה לא איש הולך לחפש את הבועד של סקוט נורווד.
אני זוכר, זה היה ב-91, בדיוק שפתיחה מלחמת המפרץ, 8 שניות לסיום.
יש שם היסטוריה מאוד 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 עגומה, ואתה יודע, זאת אומרת, בסוף...
סיימנו רוזנטל, אנחנו נשתמע מחר, מחרתיים.
יאללה, בוא נשתמע, יש לנו עונה ארוכה.
בריאות, אנחנו סיימנו, שימרו על עצמכם.